פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודעה. לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובנתן כל אלה, לפגש כאן, למען הרחבת הדעת, המעקת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקרנות, אולי רעיון נשגב, מעורר השראה, ככה סתם פתאום ביחד, כולנו ובעברית, לא מובן מאליו, אף פעם. באופן כללי וגורף, בטח שלא בתקופה הקשה הזאת שלנו. אני מקווה שמעבר לדברים האלה אולי תמצאו איזה מזור, איזה נחמה, איזה השייה של הסיוט המתמשך הזה שאנחנו לצערנו עדיין בו. אני מקווה שאתם איכשהו כמה שיותר בטוב. טוב, גבירותיי ורבותיי, Think and Ring Different, כמובן, אנחנו כן חוזרים עם הרצאות ועם כל מיני פעילויות. מי שרוצה להצטרף אלינו לסופש, שיהיה מפגש בין הרמב״ם לבין שפינוזה. זאת אומרת, הפרנמיז האלה, כן? כי כמובן ששפינוזה מכיר את הרמב״ם, הוא בסוף צומח בתוך קהילה של יהודים ממוצא ספרדי-פורטוגלי, מכיר את הרמב״ם, יורד עליו, נכנס בו, אבל כמובן גם צמח מתוכו. אז בעצם ביום שישי, מיכה גודמן ילמד את הרמב״ם, ביום שבת אני אלמד את שפינוזה, 4 שיעורים, אני חושב שזה, אנחנו נעשה 8 שעות של שפינוזה, לפנים, בינג' שפינוזה בשבת, בינג' רמב״ם בשישי, זה קורה ב-29-30 למרץ, בתל אביב, מי שרוצה שיבוא לראות באתר, thinkdrink.co.il, ובכלל יש עוד כל מיני דברים, וטוב, גבירותיי ורבותיי. אני, יש לי מחשבה כזאת, שנובעת מזה שאני מרבה לראות סרטי טבע, ואני חושב שאחד מהברכות שיש למי שאוהב סרטי טבע בדור הזה, זה שהם עברו את העוצרות לסרטי טבע כשאני צמחתי היו, כי פעם זה היה דברים שראית בטלוויזיה, בעריכה, וזה היה נורא אלגנטי, ובאמת תמיד ישר לבריד הצוואר, ואז היום אתה רואה סרטי טבע שאנשים סתם מצלמים, וזה נראה הרבה יותר אכזרי, הרבה פחות אלגנטי, הרבה יותר כמו ששופנור מתאר, מלחמה אכזרית לחיים, עם סיטואציות טרגיות, ודימוי אחד שנשאר איתי זה של גור עריות קטן ששובר רגל. וברגע של גור עריות הקטן הזה שבר את הרגל שלו, אז אתה רואה את הצער במבט של האימא, אתה אפילו רואה קצת את המבוכה במבט של האחים, אבל בגדול נחץ גורלו. הוא נפל קצת לא נכון, הוא נפגע באופן טיפה לא נכון, האחריות של החיים פגעה בו בצורה ששברה לו את הרגל, וזה נגמר, זהו. ואני חשבתי על איך שיכול להיות של כל ההתפתחות הטכנולוגית האנושית, היא ניסיון לתת מענה לדבר הזה. איזושהי סוג של התנגדות לאקראיות האכזרית הזאת של הטבע, שבו אם אתה נופל לא נכון, נשבר לך רגל וזהו, הלכת. אנחנו באיזשהו מאמץ אילאי, נשגב, מתמשך, לתקן את הדבר הזה שנדמה לנו כעוול, מאוד בסיסי, זה כאילו בוגד בתחושה הכי בסיסית של אהבה עצמית שיש לבני אדם. מה? סתם ככה פתאום יש לי פציעה וזה יהיה הסוף? לא, אנחנו מנסים לתקן את זה. בגלל זה אגב אני חושב שהסוף שלנו יהיה על גופי, אנחנו ננסה להתפטר מעצם הגוף שעדיין נהנה בסופו של דבר לאחריות של המציאות הביולוגית, עם כל המאמצים שלנו להעניק בריאות, בסופו של דבר מגיע איזשהו וירוס קטנטן מווהן או איפה שלא יהיה בסין, ואנחנו רואים איך שכל העולם קורס ואיך שאנחנו נעלבים. אני חושב שבתחילת הקורונה נעלבנו, מה פתאום? אנשים מתים, איך זה יכול להיות? כאילו איפה כל הטכנולוגיה הזאת? איפה כל המגיה הזאת? אז היא עוד צריכה להתפתח והיא עוד תתפתח. אבל במובן הזה, אם אנחנו נחשוב על הסיפור הזה ככה, אז איזושהי צורה, מערכת הבריאות ומערכת בריאות מתפקדת, זה שיא הציביליזציה האנושית. האפשרות שיש לקלוט אנשים שנפצעו, שחולים, ולתקן אותם, זה נשמע קצת טכני, אבל לרפא אותם, ולרפא את עצמנו, האפשרות לעשות את זה, זה שיא השימוש והמשמעות של הטכנולוגיה, וכמובן גם ביטוי עמוק ביותר של סולידריות, של מוסר, של ערכים. אני חושב שלא סתם יש את הגאווה המאוד בריטית הזאת, למשל ב-NHS, הגאווה הזאת שיש לחברות מסוימות, בצדק רב, אני חושב, במערכת הבריאות, כי זה מופת של קדמה אנושית, זה מופת של סולידריות, של ערכים, של כל מה שטוב בקיום הציוויליזציוני שלנו. והיום, גבירותיי ורבותיי, יש לנו פה פרק מרגש במיוחד, כי אנחנו הולכים בעצם לחשוב על הדבר הזה, על מערכת בריאות, על איך מקיימים אותה, איך מנהלים אותה בזמנים רגילים, בזמנים של משבר. קורונה זה נראה קצת כמו חלום ורוד לעומת המשבר הנורא שאנחנו חווים עכשיו, אבל גם עכשיו מן הסתם מערכת הבריאות היא משמעותית מאוד. ואני לא חושב באמת, בשום פנים ואופן ובעולם כולו, ומה זה העולם כולו? בכל העולמות כולם לא הייתי יכול לכבוד לאורח יותר ראוי מהאורח המכובד כל כך, שאני באמת מתגאה ומתחגש לארח כאן בפודקאסט שלנו. גבירותיי ורבותיי, אגדה עומדת בפניי, משה בר סימן טוב, לא אחר מאשר משה בר סימן טוב, גבירותיי ורבותיי. כמובן, מנכ״ל משרד הבריאות בכבודו ובעצמו, אבל היו הרבה מנכ״לי משרד הבריאות. איכשהו משה בר סימן טוב נכנס לכולנו ללב באיזושהי צורה. תואר ראשון יש לו בכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תואר שני גם בכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטה בירושלים. 11 שנה הוא היה באגף התקציבים במשרד האוצר. בסופו של דבר הוא היה משנה לממונה על התקציבים. היה אחראי על כל ההוצאות החברתיות בתקציב המדינה. כן, זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אומר שהרמן כהן אומר בצדק רב שהדרמה של הבורגנים היוונים זה המוות, הדרמה של הנבואה זה העוני, זה הגר, היתום, האלמנה. משה בר סימן טוב בעצם היה חי על התקציב הנבואי, אפשר לומר, של מדינת ישראל. בין 2015 ל-2020 הוא מנכ"ל משרד הבריאות, ומתמזל מזלו, או שלא, אבל ב-2019 מן הסתם, הקוביד, הקורונה הזאת שלנו, ואז הוא יוצא לעיסוקיו, עושה את מה שעושה, מחזירים אותו ב-2023 לינואר, שוב מנכ״ל משרד הבריאות, מן הסתם, 7 באוקטובר, אסון נוסף שפוקד אותו כשהוא בתפקיד הכל כך רגיש הזה. אני חושב שיש הרבה דברים שאפשר להגיד על משה בר סימן טוב. זה שיש לו חוש אחריות שכל כך חסר לנו בציבוריות הישראלית, זה שהוא מקנה את הרצינות ואת כובד הראש, זה שאני כאיזה סטלן תל אביבי יכול לשבת בכיף שלי ובחלומות אופיום שלי ולהגיד, יש אנשים רציניים שמחזיקים את המערכת, בגלל שיש בן אדם שהוא באמת משרת ציבור, ואני מלא בהערכה ובהרצה לאיש הזה, לא רק שהוא סקס סימבול בינינו, הוא גם משרת ציבור במובן הנשגב והעילאי ביותר של הביטוי, ביטוי שיש לכבד אותו, לחזק אותו, להעריך אותו. על כן אני שמח ומתחגש במיוחד לארח כאן את משה בר סימן טוב, שלום רב.
שלום ג'ומי.
טוב, תראה, אתה יודע שאני אוהב לקשקש את עצמי לדעת, אבל אנחנו מצד שני גם אוהבים לחתוך ישר לבריד הצוואר כאן בפודקאסט שלנו, ואני פשוט אשאל אותך שאלה בסיסית כזאת. מה זה בעיניך, משה בר סימן טוב, מערכת בריאות של מדינה מודרנית?
תראה, בוא נתחיל רגע ככה, מערכות בריאות הן, גם כמו שאמרת, הן תוצר של בסוף, נגיד, לא יודע, 100+ שנים אחרונות במה שאנחנו מכירים אותן. ומשהו שחשוב להגיד זה שבסוף אין מערכת בריאות אחת דומה לשנייה. יש הרבה מאפיינים דומים, אבל אם אנחנו רואים, נגיד, את שוק התרופות והמכשירים הרפואיים, זה בסוף מוצרים שהם אוניברסליים. מערכות בריאות נטועות עמוק בתוך הקונטקסט החברתי והכלכלי של אותה מדינה שבה הם פועלים. אנחנו רואים את ארצות הברית בתור איזושהי נקודת קיצון מסוימת בקרב המדינות המפותחות, ואת ישראל וכל המדינות אולי המפותחות האחרות במקום אחר, שישראל באמת יש לה מקום של כבוד. אני מסכים איתך שבסוף זה איזשהו ביטוי מזוקק, אני אומר אפילו אבן הרשע, לערבות ההדדית, לסולידריות שיש בתוך החברה, לשאיפה שלנו לצדק, ובאמת להיות שם אחד בשביל השני ברגעים הקשים. ואנחנו גם אומרים, אני אומר על מערכת הבריאות שלנו, אני אוהב להתגאות בה שהיא באמת בכינון שלה, בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כתוב שזאת תהיה מערכת שמבוססת על צדק שוויון, בעזרה הדדית. וזה אספקט אחד, ואני חושב שבאמת שוב, אנחנו ראינו את זה בקורונה, אנחנו רואים את זה במלחמה, היא באמת איזשהו ביטוי של מערכת שהיא ממש קריטית לתפקודה התקין של החברה, ולא רק של החברה, גם של הכלכלה, גם של הביטחון, ובכלל. מצד שני, יש לה אלמנטים מאוד מאוד מסובכים. כלומר, בסוף כן. זה לא מוצר פשוט, נקרא לזה ככה, זה לא שירות פשוט, יש לו הרבה מאוד מאפיינים שהופכים אותו לייחודי, מה שנקרא כלכלת הבריאות, שמה שאוהבים לומר על כלכלת הבריאות זה שהיא לא מתנהגת כמו אף כלכלה אחרת, וזה מה שהופך את העסק הזה למאוד מאוד מעניין. עוד איזה סיפור שככה, אני אוהב לתת בתור דוגמה, אני כבר לא זוכר אם הוא אמיתי, אבל הוא נשמע טוב, אז נגיד אותו, טראמפ, לפני שנבחר לנשיאות, תמיד אמר שכשהוא יבחר לנשיאות, הוא יעשה repeal and replace לאובמקר. ואז חלף איזשהו פרק זמן, והוא לא עשה משהו, ושאלו אותו באיזושהי מסיבת עיתונאים, מה קרה, למה לא עשית את זה? אז הוא אמר, nobody knew that healthcare could be so complicated. כי זה בסוף זה באמת, זה לא מורכב, בריאות היא מסובכת מאוד כן. מאוד. ואני חושב שזה מה שהופך אותה ל... מעבר לזה שזה, אתה יודע, אתה מסתכל על הוצאות של ממשלה, הוצאות של מדינות, זה הרכיב הכי גדול בהוצאות של מדינות. אולי עכשיו הביטחון יעקוף אותנו שוב, אבל כשאתה מסתכל על זה פר נתח מהתוצר, ישראל מוציאה 7.5% מהתוצר שלה על בריאות, ארצות הברית מוציאה כמעט 18%. אין עוד רכיב
שמגיע... 18% על...
על מערכת שבה למעלה מ-10%...
בריאות שהיא לוקלת לגמרי.
למעלה מ-10% מהאוכלוסייה שלה לא מבוטחת בכלל. עוד כמה עשרות אחוזים הם מבוטחים ב-under insured, מה שנקרא, אבל, הם באמת לא דוגמה. כלומר, זו דוגמה אנקדוטלית כזאת בכמה שהיא, גרועה. היא לא בנצ'מרק למערכות בריאות
בעולם. כמה באנגליה אתה יודע בערך
להגיד? אני חושב שסביב 10%, 10.5%.
כי באמת, אתה דיברת על, ההתנהגות של, ואתה בא גם מכלכלה, ממשרד האוצר, על ההתנהגות של כלכלה, ואני תמיד שאני, אתה יודע, אני... אוהב לצחוח בפודקאסט פה ושם, שמרקס צדק וכו', הוא גם טעה בכל מיני אופנים. אבל אני תמיד אוהב לתת דוגמה לחברים שלי שמדברים על שוק פתוח, ובעיניי המיתולוגיה של שוק שמאזן את עצמו, ותחרות שתמיד יודעת לנווט את השוק למקום המיטבי. אני אומר, תראו את מה שקורה בארצות הברית, כשאתה נותן לכלכלת התחופות ולכלכלת הבריאות להיות חופשית, להיות מפורטת, להיות פרטית לחלוטין, משפחה מעמד ביניים שנולד להם חס וחס ילד חולה, זה הסוף הכלכלי שלך.
כי מעבר לזה זה גם מוצר ציבורי. כלומר, זה גם מוצר שהדרך שבה אני צורך אותו משפיע גם על אחרים. קל להביא את זה בתור דוגמה עם מגפות. הדרך שבה אנחנו מתנהגים משפיע על ההתפשטות של מגפות, או על אישון, או על זיהום מים שמשפיע על תחלואה, או על הרבה מאוד, דברים אחרים. אבל אתה צודק בזה שאתה אומר את זה, שזה אדם שאני מדבר איתו, שמדי פעם הוא לא מבין את, הוא לא מבין את המכניזם של, הבריאות, אנחנו קצת מדברים על זה, ואז הוא אומר לי, אוקיי, זה לא market-oriented system. כן. זה, משהו שמאוד, חשוב להבין, זה לא מערכת שעובדת, המנגנונים של כלכלת השוק לא מביאים אותה לאופטימום. ואפרופו מרקס, זה כאילו באמת מערכת שהשוויון בה מקדם גם את היעילות שלה. זה משהו שהוא, חשוב. אנחנו רואים שהמערכת ככל שהיא יותר שוויונית, היא נותנת, היא גם יותר יעילה, ובמובן מסוים היא גם נותנת יותר בריאות לכולם. לא רק, היא לא רק מעלה את הממוצע, היא גם יכולה להעלות את, הבריאות של כולם.
אבל בכל זאת, ואני רוצה לשאול אותך שאלות יותר מקיפות, יסודיות מהעניין האנקדוטלי הזה, אבל לצורך העניין, גם במערכת הבריאות הציבורית המאוד מתפקדת יחסית שיש בישראל, אני עדיין יודע, אתה יודע, סיפורים במשפחה, שאם חס וחס מגלים למישהו גידול, אז התור שאתה תקבל בציבורי הוא יהיה כמה חודשים, עלול להיות, או לפחות כמה שבועות, ואז בינתיים הגידול יכול לצמוח, ואם אתה עושה פחתי, אז אתה יכול לנתח יותר מהר. זאת אומרת, כן, בסופו של דבר, ברגעי משבר, המרכיב הפחתי במערכת הבריאות הישראלית הוא מאוד משמעותי, ואז כן יש פער בין מי שיכול לחשות למי שלא יכול לחשות.
תראה, יש המורכבות של פרטי וציבורי במערכת בריאות הוא אחת הסוגיות הגדולות, מה שקוראים private public mix. אני חושב שדווקא באונקולוגיה, אתה יכול לראות שבא, אני מאמין, ואני חושב שזה גם, אנחנו רואים את זה בנתונים, בבית חולים ציבורי אתה תקבל טיפול יותר טוב, כי שם יש מה שנקרא tumor board, כלומר יש צוות של מומחים שמסתכל מדיסציפלינות שונות, שמסתכל על המחלה, ויש באמת רצון לתת שירות מאוד טוב, וגם בזמנים מאוד מהירים. זה נכון שיש לנו גם בעיית תורים במערכת, שוב, זו בעיה שהיא בעיה אוניברסלית, תלך גם, דיברת על ה-NHS, ה-so-called מפואר
התורים
של הבריטים, קשים. אני אומר שקנדה ובריטניה זוהרות רק בגלל שמשווים אותן לארצות הברית, אבל אלה מערכות שגם מאופיינות בתורים ארוכים, בעומסים מאוד גדולים, אלה דברים שהם באמת אוניברסליים.
תראה, אני לא רוצה להישמע קונספירציונרי, אבל באנגליה לפעמים התחושה היא שיש מי שרוצה להכחיס את המערכת כדי להגיד שחייבים להפחית אותה.
אני יודע שיש להם עכשיו איזה סיפור גדול שמערבים שם גורמים פרטיים בניסיון לייעל אותה, ואני לא יודע כמה הדבר הזה מוצלח. אבל גם כשמדברים על הפרטה של מערכת בריאות, יש שאלה אם אתה מדבר על הפרטה של המימון, של הכסף, או הפרטה של ההפעלה של המערכת עצמה. לפחות אצלנו אנחנו מאמינים, שוב, זה גם אתגר גדול אצלנו, כי יש לנו מערכת פרטית, היא פועלת לצד המערכת הציבורית, והדבר שהופך את זה למורכב, זה שזה אותם גורמי ייצור. כלומר, אותו כוח אדם רפואי, שעובד בבוקר במערכת הציבורית, עובד אחר הצהריים במערכת הפרטית, אז זה גם מייצר איזושהי מורכבות של איך אתה בעצם מייצר תמריצים נכונים בדבר מהסוג הזה.
אז אולי באמת תאפיין, משה בר סימן טוב, אתה יודע, מגיעים חייזרים, רוצים להבין איך בני אדם מנהלים את הבריאות שלהם, את מערכות הבריאות שלהם, תאפיין לנו את מערכת הבריאות הישראלית. במובן הזה של ציבורי, של פרטי, של איך זה מתפקד, של מה ההיגיון מאחורי זה.
המערכת, הסוגיה המבנית שלה, של איך היא בנויה, היא סוגיה מאוד מאוד משמעותית, והמערכת הישראלית היא במובן הזה קצת ייחודית. היא יונקת את שורשיה, בסוף מגיעה למודל הביסמרקיאני של קופות חולים. זה בעצם מודל שפותח באזור הזה, אבל ישראל עברה את השכלול שלה. הרבה פעמים מערכות בריאות התחילו כשירותים לעובדים, אז מערכת הבריאות שלנו התחילה מההסתדרות הכללית, אז יש לה שורשים מפאיניקים, נקרא לזה ככה, ואז לאומית הייתה התחרות מהצד השני של האיגודי עובדים. אבל היום המערכת הישראלית, אחד הדברים שמאפיינים אותה, שהופכים אותה למשהי, זה הריכוזיות המאוד מאוד גדולה שיש בה. זה אומר שאפשר להכניס לחדר אחד, 10 אנשים, אולי אפילו פחות, ולקבל החלטות שישפיעו על כל המערכת. זה משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי. אז יש בה מעט מאוד גורמים, 4 קופות חולים, תיקח את בתי החולים הגדולים, אז זה גם, אתה לא תגיע ליותר מ10 בתי חולים גדולים, קצת פקידות בחירה במשרד הבריאות, קצת פקידות בחירה במשרד האוצר, הגעת בסוף למה שבאמת למסה הקריטית של המערכת, ומעבר לזה, גם במבנה בעלות של הריכוזית, הממשלה אחראית ל-50% ממיטות האשפוז, הם בבעלות הממשלה. שירותי בריאות כללית אחראים על עוד כשליש ממערכת האשפוז. אז יש לך, זה מה שנקרא...
מה ההבדל בין ממשלה לשירותי בריאות כללית?
שירותי בריאות כללית זה תאגיד נפרד מהמדינה, תאגיד שפועל ללא מטרות רווח, היה קיים לפני המדינה, ואנשים מבוטחים במדינה ב4 קופות חולים, כללית מבטחת למעלה מ-50% מהאוכלוסייה, מכבי מבטחת כרבע מהאוכלוסייה, ובשאר מתחלקים מאוחדת ולאומית, שמאוחדת גדולה יותר מלאומית.
ומכבי זה ממשלתי?
שום דבר הוא לא ממשלתי בקופות החולים, זה 4 תאגידים שהם לא ממשלתיים, הם לא פועלים למטרות רווח, זה מאוד חשוב. הדבר שמייחד את ישראל זה שהם מחזיקים גם בגורם הייצור, הם לא מבטח במובן הזה שמתעסק רק בלגבות את התשלומים ולשלם אותם לספקים, הם מספקים את השירות בעצמם, ומספקים עומק די משמעותי של השירותים, כלומר הם גם מחזיקים בבעלותם, בתי חולים גם מחזיקים בבעלותם, בתי חולים פרטיים לפעמים, מעבדות, מכונים ודברים מהסוג הזה, זה מייצר, מאפשר להם שליטה טובה על הדרך שבה המערכת מתנהלת, ושוב, עם כל הכשלים שמאפיינים את המערכות האלה.
אבל אז המיטות האלה שאמרת שהן המיטות שהן שייכות ישירות לממשלה, זה מיטות שהמממשלה מזכירה לכללית או למכבי?
לא, זה מיטות, זה 11 בתי חולים, נגיד שיבה, איכילוב, רמב״ם, זיו בצפת, פוריה, ואחרים, יש 11 בתי חולים כלליים ממשלתיים, שהם מוכרים את השירותים שלהם לקופות החולים.
הבנתי, כן.
מזכירה היא בעצם מוכרת שירותים, זה סוג של תאגיד כלכלי שפועל בבעלות ממשלתית, זה גם מייצר הרבה מאוד, בוא נגיד, אחד הדברים שאנחנו, משפט גם שאנחנו אוהבים לומר על המערכת, זה שהיא בשיווי משקל של עיוותים. זה אומר שאתה מסתכל בה על הרבה מאוד דברים, ושאתה מסתכל עליהם, כל דבר בפני עצמו, זה נראה לך נורא נורא מוזר ומעוות, ומה פתאום עושים ככה? מה פתאום שהממשלה תחזיק ב-50% במערכת האשפוז? מה פתאום שכללית, שיהיה לך קופה אחת גדולה של למעלה מ-50%, וגם היא תחזיק עוד שליש ממערכת האשפוז? מה פתאום שרופאים יעבדו בבוקר בציבורי, אחר הצהריים בפרטי? כל אחד כזה בפני עצמו הוא עיוות, אבל בסוף, במבחן התוצאה, המערכת נמצאת באיזשהו שיווי משקל שמאפשר לה לתפקד באופן סביר. בסוף הבעיות שאנחנו מתמודדים איתן הן בעיות שבאמת כל העולם המערבי ולא רק המערבי מתמודד איתם, בעיות של עומסים ותורים והזדקנות אוכלוסייה ותרופות שהולכות ונהיות יותר יקרות ואוכלוסייה שנהיית יותר ויותר חולה בתחלואה כרונית, ואנחנו בסך הכל מתמודדים עם זה בצורה טובה יותר כמעט מכל המדינות בעולם. יש כל מיני פרמטרים שמשווים בין מערכות בריאות, ובסך הכל כשאתה מסתכל על ישראל, היא נמצאת במקום טוב מאוד בביצועים של המערכת.
מה עם המשמרות המטורפות האלה של המתלמדים ושל הרופאים? כוח אדם, אמרנו כחלק מהבעיות.
תראה, אני אומר לך משהו על ישראל, שאנשים יודעים אותו, אבל לא מפנימים, אולי לא כולם מפנימים את העוצמה שלו. בישראל היא מדינה שהאוכלוסייה שלה גדלה ב2% בשנה. זה נשמע הרבה או מעט.
אנחנו במספרים מטורפים.
אנחנו במיליון איש כל 5 שנים, תוספת. כלומר, היינו ב9 מיליון ב-2020, נהיה ב11 מיליון בסוף העשור. ועל זה תוסיף מדינה שהיא בקצב הזדקנות מהגבוהים ביותר בעולם. אפקט הבייבי בום פה הוא על סטרואידים. גם כי, אתה יודע, לכולם הייתה מלחמת העולם השנייה, לנו היה שואה ותקומה, ואחר כך היה לנו את גלי העלייה מחבר המדינות, וכל האנשים האלה יוצאים משוק העבודה עכשיו, ומזדקנים, אז הם צורכים, כל קשיש צורך בין פי 3 לפי 5 שירותי בריאות בממוצע. מה שאני רוצה לומר זה שיש לנו צריכה מאוד מאוד אינטנסיבית, הולכת ועולה של שירותי בריאות. והדבר הזה מייצר מחסור תמידי בהגדרה, שאתה רואה אותו גם בתורים ועומסים במחלקות, וזה באמת מייצר לחץ גדול מאוד על כוח האדם, ואז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה להקל על כוח האדם, אבל אני לא יודע מאיפה אני אביא עוד כוח אדם כדי שימלא את המשימה הזאת. אז התחלנו להוריד את המשמרות בבתי חולים בפריפריה, שם כבר התחלנו לקצר את התורנויות, אבל זה בסוף, אתה אומר, אני צריך מישהו שיטפל, מישהו גם שיטפל בחולים.
תגיד, הדבר הנקודתי הזה, אני אחר כך רוצה לשאול אותך שאלה חורפית, אבל הדבר הנקודתי הזה, נגיד, של כוח אדם, זה כאילו בעיה שאם אתה זורק אליה כסף, היא תיפטר? זאת אומרת, אם יהיה לך יותר תקציב, יותר תקנים, אז זה נפתח, או יש פה איזשהו
לא,
סוג של עניין מבנה?
הכל מסובך. בסוף, אתה יודע, אנחנו רוצים להגדיל את מספר הרופאים שלומדים רפואה, סטודנטים לרפואה, אנחנו רוצים להגדיל את מספר הסטודנטים, להכפיל אותם לאזור ה-2000. היום אנחנו התחלנו את השנה הזאת ב-1130 סטודנטים, אנחנו רוצים עד סוף העשור להגיע ל-2000. נשמע המשימה, כאילו אוקיי, תן עוד כסף, אנשים ילמדו יותר רפואה. כשאתה נכנס בסוף לפרטים של זה, גם הדבר הזה מאוד מסובך, כי יש לך את הפקולטות לרפואה, שכל אחת מהן יש לה את האוטונומיה האקדמית, את העצמאות האקדמית שלה. הן לא בהכרח רוצות לגדול, כי הן אומרות, אנחנו רוצות להיות פקולטות מצטיינות, כמו בהרווארד וייל וכל מקום אחר בעולם, ואם אתה תגדיל אותי, אני אאבד את היכולת שלי להיות מצוין. אחר כך אתה הולך לבתי החולים, כי ההוראה ברובה, החלק החשוב שלה נעשה בבתי החולים, מה שנקרא הסודות הקליניים, וגם שם אתה מגיע, לבעיה, כי אתה רואה את הצוות הרפואי שאומר, ככל שאתה נותן לי יותר סטודנטים, ככה היעילות טיפול שלי במטופלים יורדת. אתה רואה את המטופלים שפתאום אומרים, נכנס לי פרופסור עם 6 סטודנטים, פתאום אתה רוצה שהוא ייכנס עם 10 סטודנטים. אז זה פוגע גם בסוף בחוויית המטופל לצורך העניין. וכל הדברים האלה הם באמת מאוד מסובכים. כדי לפתור את זה, אתה צריך באמת שהרבה מאוד גורמים ירצו לפתור את זה, ולא לכולם יש אינטרס לפתור את זה. אבל שוב, אנחנו צריכים להגדיל את כוח האדם, אבל אנחנו לא יכולים להפסיק להגדיל את כוח האדם, כי הוא צריך, מכיוון שהמדינה הזאת גדלה, אז אנחנו צריכים להגדיל אותו כל הזמן. מכיוון שהמדינה הזאת מזדקנת, אותו דבר, האוכלוסייה נהיית בתחלואה כרונית הרבה יותר גבוהה, אנשים מעריכי חיים, כל הוקטורים האלה פועלים לכדי משהו שאנחנו קוראים לו קצת סערה מושלמת במערכת הבריאות. יש פה עלייה, אנחנו בעשור, ואפילו יותר, של עלייה מאוד מאוד גבוהה בצריכת שירותי הבריאות. כל הוקטורים פועלים בכיוון של עלייה בצריכת שירותי בריאות. וזה אתגר מאוד מאוד גדול, אנחנו, ותוסיף לזה מלחמות, ותוסיף לזה מגפות, ותוסיף לזה עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו לא משערים עדיין שיקרו.
האמת היא, אפילו מנדבר, אנחנו מדברים מה איזה, 20 דקות, רבע שעה, אפילו מהראשית שיחה הזאת, הדבר שהכי משתקף לי זה עד כמה שאני לא מקנה בך, במובן הזה של כמה שמוחכב האיזון המטורף של מערכת שהיא כל כך גדולה, שבעצם באיזושהי צורה היא נוגעת לכל הקיום הישראלי כולו. זאת אומרת, אמרת, איזון של עיוותים, באמת זה כאילו איזשהו סוג של איזון של המון המון דברים, מהפקולטות לרפואה, עד לכל מיני עניינים חברתיים ותרבותיים, בכל מיני קבוצות, וכל מיני מיעוטים, וכל מיני עניינים, וכל מיני רגשויות, והכל ביחד צריך לנהל. עכשיו, אני מנסה להבין, גם בגלל שאתה בא ממשרד האוצר, היית שם משנה ממוצא לתקציבים, וכולי, שאתה בעצם בא מניהול של מערכות גדולות באיזושהי צורה, איך ניגשים לנהל דבר כזה? אתה יודע, יש את המשפט היפה הזה מה... אני חושב שזה מהטאו טיצ'ינג של לאוצה, תנהיג מדינה גדולה כמו שאתה מתגן דגים קטנים. שהפרשנות של זה היא...
בעדינות. כן.
שאם אתה עושה את זה חזק מדי, אתה... כאילו, איך אתה ניגש? כי מצד אחד, אתה יודע, אתה אומר, יאללה, מהפכה וזה, או שאתה אומר, אם זה מחזיק מעמד, בוא נהיה מאוד זהירים. זאת אומרת, איך ניגשים לנהל מערכת כל כך גדולה ומוחכבת?
תראה, זה באמת האיזון הזה, שהוא לא תמיד איזון, לפעמים זה יותר מתח מאיזון בין הרצון לשנות לבין החשש מזעזועים. כלומר, אתה מצד אחד, המערכת באמת צריכה, היא חייבת כל הזמן להשתנות, כי כולם לומדים את הכללים כל הזמן, ואתה צריך גם כל הזמן לייצר איזשהו שינוי בכללים כדי לייצר את ההתקדמות של המערכת, ומצד שני, אתה באמת לא יודע אף פעם מה יהיו כל המשמעויות של צעד שאתה עושה. אנחנו יכולים לחשוב על הנגזרת הראשונה, יכולים לחשוב על ההשפעה השנייה והשלישית, אבל תמיד יש איזושהי השפעה בסוף שיכולה להיות הרבה יותר משמעותית ממה שאנחנו חשבנו לצורך העניין, ואז איך אתה מייצר את האיזון הזה? אני חושב שצריך לבוא לזה, סליחה לקלישה, אבל באמת בחרדת קודש ועם הרבה ענווה, וגם... לזכור שיש הרבה מאוד אנשים טובים במערכת הזאת. אחד המאפיינים של המערכת הזאת זה שיש בה באמת מסה אדירה של אנשים מצוינים, של מוחות טובים, של מנהלים ומנהלות טובים מאוד. הצד השני של זה, זה שיש בה קונפליקטים מאוד מאוד גדולים שהם מובנים. בתי החולים לעולם יהיו במתח, בואחה, תחרות קשה עם קופות החולים. יש בה הרבה מאוד צירי סכסוך. שוב, במרכאות במערכת, בתי חולים, קופות חולים, בתי החולים בינם לבין עצמם, קופות החולים בינן לבין עצמם. המתח הגדול שיש באופן מובנה בין משרד הבריאות לבין משרד האוצר, ומניתי רק חלק מהאנשים. בתוך האיגודים עצמם גם יש מתחים. איגוד אחד, האחיות, לדוגמה, רוצות שיהיה להם יותר סמכויות ויוכלו לתת מרשמים וכולי. הרופאים לא תמיד אוהבים את זה. בקיצור, זה כל המורכבויות האלה שצריך באמת, אני חושב שהדבר שאני צריך לפחות לשאוף להכיר את המערכת. כלומר, זו מערכת שבאמת, אני חושב שזה מאפיין את כל האנשים שנמצאים בה, אנחנו לומדים כל הזמן דברים חדשים על המערכת, אבל באמת צריך להעמיק בה. זה לא, אני לא אוהב את האמירה הגנרית הזאת של ניהול זה ניהול זה ניהול. יש אלמנטים רוחביים, גנריים בניהול, אבל בסוף יש גם את התוכן הממשי, שחייבים להכיר אותו. כלומר, חייבים להכיר את מערכת הבריאות כדי לנהל אותה. ואני אמנם הגעתי ממשרד האוצר, אבל הייתי 6 שנים אחרי על תקציב מערכת הבריאות, ויחסית הכרתי אותה לא רע במקרו שלה. אני חושב שבלעדי זה לא היה... לא, אי אפשר באמת לנהל אותה בלי להכיר אותה.
אתה יודע, אחד מהעוד משפטים שנורא הכשימו אותי במובנים האלה של לנהל מערכת ענקית, זה שאני חושב שלקחת סוף הקדנציה הראשונה של אובמה, שואלים אותו, yes we can, כאילו מה אתה אומר בדיעבד על ה-yes we can, מה זה לא נראה לך קצת נאיבי עכשיו וכו'. ואובמה פה ושם אני חושב שהוא בן אדם שקצת הסתיר את הרדיקליות האמיתית שלו, אבל אתה יודע, יש כל מיני פרשנויות לאיך פוליטיקאים מתנהלים, אבל פה ושם הוא נתן תשובה, אני חושב שפה ושם הוא הרשה לעצמו לתת תשובה כנה אמיתית. ואני חושב שזה אחד מהרגעים האלה, כי מה שהוא אומר זה, תראה, אל מול בוש, הוא אומר, I'm the decider, וכאילו, אתה יודע, אז הוא אמר, אמריקה זה דבר מאוד מאוד מורכב, עם המון מוקדי כוח. יש את הקונגרס, יש את הסנאט, יש את המיליטרי אינדסטריאל קונטקסט, יש את הפייננס, יש את הנשיאות.
כן.
יש המון 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 מוקדי כוח. ואני לא יכול לקחת את הספינה הזאת ולעשות לה סיבוב של 180 מעלות. אבל אני יכול לעשות שינוי של 5 מעלות. 5 מעלות לטווח ארוך זה כיוון אחר לגמרי.
כן.
מה עם כמה מעלות שאתה מחפש לשנות, נגיד, במערכת הבריאות הישראלית?
תראה, השורט, מה שנקרא, בטופ 5, יש לי הרבה יותר מ5 דברים שהם חשובים לי. אני הסתכלתי על הקדנציה הזאת שלי כאיזושהי קדנציה, אני קורא לה תשתיתית במובן מסוים. אני מאוד מאוד חשוב לי לטפל בעניין כוח האדם. דיברנו על להגדיל את מספר הסטודנטים לרפואה, להגדיל את מספר הסטודנטים לסיעוד, באמת להתייחס לבעיית היסוד הזאת בצורה עמוקה, ובאמת ליצור מנגנון שהוא לא רק עכשיו מגדיל את מספר הסטודנטים לרפואה, אלא באמת מטפל בזה לאורך זמן. דבר שני זה היבט הכלכלי, כלומר לתת ודאות תקציבית ככל הניתן, אבל ברמה גבוהה מספיק, לארגוני הבריאות, קופות החולים, בתי החולים, לייצר איזשהו סדר תקציבי שיוכלו לעבוד בצורה מסודרת ולאורך זמן. ובעניין של הנושאים עצמם, לי מאוד מאוד חשוב, היה חשוב לי בקדנציה הקודמת, חשוב לי מאוד בקדנציה הזאת עוד לפני השבעה באוקטובר, והרבה יותר אחרי כל עניין בריאות הנפש. אני חושב שזה הנושא שהיה הכי חשוב, הוא נשאר הכי חשוב, בכל עולם ההתנהגויות בריאות. אני בקדנציה הקודמת הובלנו את הסיפור של סימון מזון מזיק, המדבקות האדומות, מה שנקרא.
מה אתה אומר?
כן, זה משהו שאני הייתי מאוד גאה בו.
מעניין.
ואני מאוד קיצוני בדברים האלה. אני, אם זה תלוי בי, הייתי אוסר מחירת סוכר, בוודאי לילדים. אבל כל העולם הזה הוא גם מאוד חשוב. אני חושב שיש הרבה... אנחנו מנסים לשנות את ההסתכלות, מהסתכלות על בן אדם, ולומר לו מה אתה צריך לעשות. אתה צריך לאכול פחות, לעשות יותר ספורט, להבין איך הסביבה משפיעה על הבחירות הבריאותיות שלנו. כן. וגם פה אנחנו רודפים אחרי הרוח, כי אנחנו מסתכלים על המזון והסמארטפונים, אנחנו לא יודעים איזה, מה הם מייצרים לנו לטווח ארוך, וכאילו כן. יש הרבה מאוד דברים
טוב,
בסביבה
קצת,
שלנו
זה
שמייצרים...
טוב, זה קצת שינויים ציבילציוניים, ציבילציונים. שלך תעצור אותם.
שנאיבי לרצות להשיג עליהם שליטה, אני אומר את זה.
אבל אולי לנווט אותם, אולי כן, אני לא יודע.
לא רק כמנכ״ל משרד בריאות, אבל גם כאבא. בקיצור, אני חושב שאני, הפעם הזאת מנסה לגעת בתשתית. אז גם כשאנחנו מדברים על בריאות הנפש, אני מסתכל על איך אנחנו מייצרים לאינטגרציה הרבה הרבה יותר משמעותית עם הבריאות הכללית.
כן.
זה משהו שהוא מאוד משמעותי, אבל שוב, יש באמת הרבה מאוד... אני
רוצה לשמוע יותר על החוויה שלך אישית. זאת אומרת, אתה ב-2015 בעצם מגיע לתפקיד הדי מטורף הזה. אתה בן כמה? אתה בן...
2015, 38. 38? לא, 39, סליחה.
איש צעיר יחסית.
נער הייתי, כן.
נער היית, טוב, אני אומר שהמשטר אין סוכר, או מה שאתה לא עושה שומר אותך בריא. בריא ורענן, אבל אתה בסך הכל עוד גבר בשנות ה-30 לחייו, אתה יוצא אומנם מכפר תפקידים רציניים מאוד במשרד האוצר. כמה זמן, אתה אמרת, צריך ללמוד את המערכת, כמה זמן יש לך התלמדות? כמה זמן אתה...
ספציפית ב-2015 לא היה לנו בכלל, כי נכנסתי למשרד, זה היה בחודש...
אין חפיפה? אין איזה חודשיים? כי אומרים שלרמטכ"ל יש חודשיים של חפיפה או משהו.
היה לי חפיפה, אבל היה... פשוט מהר מאוד היה תקציב ל-2015-2016, ולכן עשינו מהר מאוד את ה... עשינו איזושהי תוכנית מהירה של מה אנחנו רוצים לעשות. עשינו באמת איזשהו תהליך תכנון כזה אסטרטגי, שמסתכל על המערכת כמה שנים קדימה, ואומר מהם הדברים החשובים לנו, מה אנחנו רוצים שיהיה בתקציב.
אבל מה זה אנחנו? זה אתה והמנכ"ל היוצא?
הנהלה של המשרד. לא, הנהלת המשרד.
אז רגע, זאת אומרת, איך תפקיד כזה מגיע אליך בכלל? איך אתה מגיע לתפקיד הזה?
איך אני מגיע לתפקיד? ליצמן הציע לי.
שר
הבריאות אז.
כן.
כן.
ומאיפה הוא מכיר אותך?
אנחנו הכרנו כשהייתי באוצר, הוא היה שר בריאות, ואני הייתי סגן הממונה על התקציבים שאחראי על בריאות, אז היה לנו קשרי עבודה. אחרי שעזבתי את האוצר, נסעתי לוושינגטון לשנה, ואז...
מה עשית שם?
הייתי ציר כלכלי בשגרירות, ואז היה בחירות של 2015, והוא... דיברנו, והוא הציע לי להגיע. עוד לא סגרנו שנה בוושינגטון, לקחתי את כל הילדים לוושינגטון, והופ, חזרה. והרגשתי שזה נכון לעשות את זה, אבל התחלנו קצת לדבר על זה, אתה עובד בצוות. יש הנהלה של משרד הבריאות, זה מעל 20 איש, הנהלה, מה שנקרא, מצומצמת.
אז אתה מגיע למשרד הבריאות?
אני מכיר את רוב האנשים, מהתפקיד שלי באוצר, אז אני מכיר את המערכת, ושוב, אספקט מסוים שלה, קצת במקרו שלה, עכשיו זה צריך להיות הרבה יותר בדיטיילס, ו...
הם לא כועסים עליך שאתה לא רופא?
אני מניח שכן.
מתוך ה-20, כמה רופאים יש בחדר?
מתוך ה-20... אני חושב שפחות מחצי. כי יש יועץ משפטי, ויש מנהל אגף תקציבים, ויש כל מיני בעלי תפקידים שהם לא, אבל בוא נגיד חצי, סדר גודל, יש אחות ראשית שהיא לא רופאה.
כן.
אז יש כל מיני אנשים.
אבל אתה, זאת אומרת, אתה מגיע ככה ביום הראשון, אתה מכיר את האנשים בערך?
אני מכיר את האנשים, תראה, זה כבר היה מזמן, אני מנסה להיזכר, היה בזה... זה שוב, זה, מצד אחד היה בזה משהו שהוא overwhelming, באמת הגודל הזה של המשרד, של התפקיד, של המערכת, שיש משהו, אתה אף פעם לא מפנים את זה עד הסוף, ולכן יש בזה משהו שהופך את זה ליותר קל, אבל מצד שני, העשייה מאוד...
אני חושב שמרוב שעמוס, אז באמת אין לך הרבה מדי זמן כאילו לדחות שאלות קיומיות.
נכון, נכון. ומצד שני, כאילו יש את העבודה באמת שהיא שואבת אותך, ויש את האנשים לעבוד איתם, שזה כן. בסך הכל, לא אדבר על מערכות ציבוריות אחרות, אבל באמת יש ריכוז, באמת יוצא דופן של אנשים מצוינים.
כן.
זה אתגר מאוד גדול, לנהל מצוינות במסה כזאת גדולה, אנשים מאוד מאוד דעתניים, מאוד יודעים מה הם רוצים, ולייצר מזה משהו שכאילו אתה אומר, אוקיי, זה הכיוון האסטרטגי שלה, ואנחנו רוצים ללכת, זה עניין, אבל אני דווקא קצת ידעתי מראש מה הדברים החשובים לי. ידעתי אז שאני רוצה לעסוק בבריאות הנפש, ועשינו כמה דברים יפים בבריאות הנפש. ידעתי שאני רוצה לעסוק במניעה, הסימון מזון.
אתה יודע, האגדה היא שהרופא הסיני מוצאים אותו להורג אם המלך נהיה חולה. כן. התפקיד שלו זה למנוע.
כן, עדיין אני מניח שהם היו לוקחים את מערכת הבריאות שלנו על פני שלהם.
כן.
ואני חושב עוד משהו שאני, דיברנו על זה אז, קראנו על זה המטופל במרכז, אבל אני חושב שבזה מעבר לסיסמה, גם אמרתי, זה קצת המקום שלי. כלומר, אני לא במערכת הזאת כמטפל, אני במערכת הזאת מכיר אותה יותר כאזרח, ואני חושב שיש, לא יודע, כמטופל, כמלווה אנשים, לא משנה. אבל יש משהו בלהביא את הזווית דווקא הלא קלינית לשולחן, זה כן מייצר, זה כן מייצר משהו. אז זה דווקא, אני חושב שוב, אני חושב שבסוף כן,
אתה יודע, זו שאלה קצת מוזרה, אבל כשאת אומר מטופל במרכז, לך איכשהו ברקע שלך לפני שנכנסת לתפקיד כל כך בכיר במערכת הזאת, היה לך, אתה יודע, הרבה ביש מזל משפחתי של עניינים רפואיים ואשפוזים ארוכים?
תודה לאל, לא.
כן.
כן. היא לא משהו שהוא חריג.
לא חריג, כן.
לא משהו שהוא חריג.
אבל כאינדיבידואל, כאזרח, החוויה שלך בסך הכל הייתה, היית אומר, חיובית?
תראה, כמו שציינת, הייתי צעיר. אז כן.
אתה יודע, סבא, סבתא.
כן, לא, בבין לבין, בבין שתי הקדנציות, אבא שלי נפטר מסרטן, אז חוויתי את זה קצת מהזווית שלו, אבל אני חושב ששוב, זה מערכת שאולי עד לקורונה, אולי קצת באחרונה, זה מערכת שה... בוא נגיד, היחס הבסיסי כלפיה הוא להתלונן עליה.
כן.
ולהיות לא מרוצה, ואני חושב שזה בסדר, יש משהו, אני חושב שזה קצת מנוע לשיפורים. אבל היית שואל ישראלים לפני הקורונה, מה הם חושבים, אם מערכת הבריאות הישראלית נחשבת טובה בעולם, לא בטוח שהם היו אומרים לך שכן. כלומר, היית שואל ב-OECD, היו אומרים לך, מערכת מדהימה, כן. אחת מהמערכות הטובות בעולם.
לא, הקורונה עשתה דברים, זאת אומרת, אני זוכר שבוריס ג'ונסון, שבא כזה, אנחנו הולכים להפריט, פתאום אני מתבלבל, להפריט, to privatize, נכון?
כן.
אנחנו
כן.
הולכים להפריט את זה,
אוי ואבוי.
ואז מתחיל כן. קורונה, ואנחנו פתאום השיח אוי משתנה אוי. לגמרי. כן, כן. בוא נדבר, יאללה, הפיל בחדר, הפיל הראשון בחדר.
קורונה.
זאת אומרת, האירוע האיקוני של הסבב הראשון. לא, כי אמרתי לפני השידור שאתה קצת כמו מוחמד עלי, אתה כאילו היית כמה פעמים heavyweight champion of the world. היית פעמיים מנכ״ל משרד הבריאות, שמסתבר שאתה השני, אמרת לי.
פרופסור מוטקה שני, כן. אבל במצטבר, יכול להיות שהוא שומע אותנו.
אז כן, אז יכול להיות שבמצטבר אתה עושה הפזם הכי ארוך. כמובן שהאירוע הבריאותי, המכונן, האיקוני ברמה העולמית, אמרנו ציוויליזציונית, אבל גם כמובן בקריירה האישית שלך, בטח שבתקופה הראשונה, זה הקורונה.
כן.
מתי אתה מתחיל לשמוע שהולך לקחות משהו משונה מאוד?
אני חושב שסביב נובמבר, אני אגיד לך ככה, יש כמה פעמים בשנה שומעים על איזושהי התפרצות של איזושהי מחלה באיזשהו מקום בעולם.
כן.
אוקיי, זה יכול לקרות פעמיים, זה יכול לקרות אפילו יותר מזה. ואז אתה אומר, אוקיי, אנחנו, יש לנו אגף לאפידמיולוגיה, הם מסתכלים על הדברים האלה, ומעדכנים אותנו ומספרים אם יש משהו חריג. אני חושב שפה כן היה, פה כן הייתה לנו הבנה שיש משהו שהוא חריג ביחס לחריג, אפשר לדבר באמת שעות על הקורונה, לא יודע אם זה...
מרתק,
לא,
בטח.
לא יודע אם הציבור עכשיו מסוגל להיות בקשב של זה.
להפך, אני... זה געגועים לתקופה מתוקה
קצת,
יותר.
כן. קצת אסקפיזם.
לגמרי.
אני חושב שהיה לנו, כן, היו כמה נקודות בזמן, שאני חושב שהצלחנו להבין את האירוע מספיק מוקדם, ולנקוט בצעדים משמעותיים מספיק מוקדם, כדי למנוע פה... באמת איזושהי התפרצות מאוד גדולה. אני אגיד לך אבל משהו, קודם סיפרתי לך שעשינו במשרד, תהליך אסטרטגי וכולי, ואנחנו אמרנו שמערכת הבריאות תמיד מעוצבת על ידי אירועים שאנחנו לא יכולים לחזות אותם. כלומר, ואמרנו מה יהיה האירוע הגדול, כי הייתה לנו התפרצות של חצבת, והיה שפעת, והיה שריפה בקרמל, והיה אסירים ביטחוניים ששבתו רעב, ואמרנו מה יהיה האירוע הגדול, עכשיו כבר היה לנו הכל. מה יהיה אירוע גדול שיעצב אותנו? האם זה יהיה, היה פעם פרשת רמדיה, אם אתה זוכר, עם הרעלת, היה מחסור בויטמין מסוים, בפורמולה לתינוקות, אירוע כאוב מאוד, אחד מהטראומות של המשרד. אמרנו, מה האירוע, המכונן? האם זה יהיה מלחמה? האם זה יהיה מגפה? כאילו אתה לא באמת יודע, יצא מגפה. אני חושב שדי מהר הבנו שיש פה משהו... שיש פה משהו גדול, אני אומר, אנחנו זה, היו באמת איתי עוד אנשים במשרד, אני תמיד מציין לטובה את פרופסור סיגל סדצקי, היא הייתה ראש שירותי בריאות הציבור, ובאמת, באמת, כאילו, היה לה, אני ממש זוכר כמה סצנות ממש באופן, כאילו, מינט בי מינט, איך הם היו, ואיך היא באמת הבינה את הדברים קודם, לדוגמה, ארגון הבריאות העולמי אמר, התייחסו לקורונה כמו לסארס, שניהם, שניהם וריאנטים של אותו, לצורך העניין, של אותו נגיף. ולגבי הסארס, אני תמיד שואל אנשים כמה, הסארס היה נחשב מגפה מאוד, מאוד גדולה. אני חושב שחלו בה 6,000 או 8,000 איש בכל העולם.
מה אתה אומר?
10% התמותה.
אני זוכר, אבא שלי חי בהונג קונג,
כן, בתקופת הסארס. כן, שם היה אחד המוקדים.
אז אני זוכר שהוא דיבר על זה מאוד, ולנו זה היה נראה רחוק, כי אני חושב שהסארס הייתה...
בארץ לא, לארץ זה לא הגיע, כן, כן. היה 10% התמותה, זה היה נחשב כן. כאילו, זה היה ב-2003, אם אני זוכר נכון, או דצמבר 2002 עד יוני 2003, משהו כזה, זה היה נחשב כאילו גם... איך האופי הגלובלי של העולם משפיע להתפשטות מחלות בצורה הרבה יותר מהירה. היה הונג קונג, סינגפור, אני חושב שהשוויץ, צרפת, לא זוכר כבר איזה מדינות, קנדה, זה כאילו נע מהר מאוד בין מדינות.
אבל דווקא בגלל שזה קטלני יותר, זה מתפשט פחות.
פחות, כן, יש תמיד את ה... כי אנשים יותר נזהרים או כן. חולים פשוט, ואז הם לא מדביקים אנשים אחרים, כי הם חולים וסגורים בחדר. אבל ואז, והמגיפה הזאת נעלמה יום אחד, פחות או יותר ביוני-יולי 2003, זה התפוגג לו ונעלה מן העולם. אבל ארגון הבריאות העולמי אמר, תתייחסו לקורונה, כמו שאתם מתייחסים לקוביד, כמו שאתם מתייחסתם לסארס, מאותה משפחת וירוסים, וכולם כמובן הלכו לבסט פרקטיסס של ההונג קונגים והסינגפורים, ושמו את כל הטרמומיטרס האלה, והשדה תעופה למדוד חום לאנשים. והיה איזה סיפור, אני לא יודע כמה אתה רוצה שאני אכנס לסיפורים.
כנס.
אני אכנס לסיפורים, בסדר. יש איזה סיפור יפה שסופר על... מפעל בגרמניה, אני חושב שבבווריה, משהו כזה, שהיו חולים בו כמה אנשים. הייתה שם איזושהי שרשרת הדבקה שנוצרה בתוך אותו מפעל, והתחילו לעשות שם חקירה אפידמיולוגית, והגיעו למסקנה שהייתה שם איזה עובדת מסין, שעשתה שם הדרכה במפעל, ואמרו, אוקיי, היא הדביקה את האנשים האלה, התקשרו לאותה עובדת, אמרו לה, את זוכרת שבתאריך הזה והזה, היית במפעל בבווריה, היא אמרה, בוודאי, היא אמרה, תגידי, הרגשת לא טוב, היה לך חום, היה לך שיעול, היה לך משהו, אז היא אמרה, לא, לא, לא זוכרת שהיה לי שום דבר. מה עשו החוקרים? הם התקשרו אליה שוב, אמרו, אוקיי, המסקנה לא הגיונית, אמרו לה, תגידי, אולי בכל זאת הרגשת לא טוב? היא אמרת להם, אתם צודקים, היה לי קצת כאבי שרירים, חולשה, שיעול וכו'. אתה יודע, כולנו תסמינים בין ינואר למרץ, לצורך, בין דצמבר למרץ. אז החוקרים קיבלו את התשובה המניחה את הדעת, ואמרו באמת, תתייחסו לזה כמו אל הסארס, וכולם מדדו חום לכל האנשים. לנו היה דיון בעניין הזה עם פורום מומחים מאוד מאוד גדול, סיגל סדצקי, פרופסור סיגל סדצקי, העלתה את ההשערה שאולי המחלה הזאת עוברת גם באופן לא תסמיני, או פרה-תסמיני, או א-תסמיני, או משהו כזה שאנחנו לא בהכרח, וכולם פחות או יותר התנפלו עליה, ואמרו לה, את לא מבינה, זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה בשפעת, זה לא עובד ככה בשר, זה לא עובד ככה בעניין הזה, ואחר כך סיגל ואני נשארנו לדבר על העניין הזה, והיינו צריכים לקבל החלטה, אם אנחנו נותנים את ההמלצות לצורך עניין על בידוד של אנשים, האם ההמלצות הן רק למישהו, מי שנחשף לבן אדם חולה, או מי שנחשף לבן אדם שהוא, גם אם הוא לא תסמיני.
שנייה, אבל זה כבר בשלב שהדבר נמצא ינואר. בארץ.
לא, 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 לא.
זה עוד לפני שזה מגיע.
אנשים, זה אנשים, בעצם כל האנשים שעצרנו את הטיסות מסין כן. ולסין.
היה את האלה על הספינה ביפן או מה שזה לא
כן,
היה, לא?
כן, תכף נגיע להם. אני אומר, האם אנחנו אומרים לאנשים, תיכנסו לבידוד כי הייתם בסין, או תיכנסו לבידוד כי רק אם אתם מרגישים לא טוב.
הבנתי.
זו שאלה שהיא משפיעה בסדרי גודל על מספר האנשים המבודדים. זה לא אחד או שניים, זה ממש סדרי גודל.
האם בן אדם אסימפטומטי שהיה באזור מועד לפורענות?
שהיה באזור מועד לפורענות, או במטוס או משהו כזה, צריך עכשיו להיכנס לבידוד. ההמלצה של כולם הייתה, מה פתאום? רק אם יש לו חום, הוא מדבק. ככה זה בסארס, ככה זה יהיה גם במחלה הזאת. סיגל חשבה אחרת. ובסוף קיבלנו את ההחלטה באמת לפני ארגון הבריאות העולמי, לפני אחרים, שאנחנו אומרים לאנשים להתבודד גם אם הם לא תסמיניים. באותו דבר גם עצרנו את הטיסות לסין, גם אמרו ה-best practices של ארגון הבריאות העולמי, לא עוצרים תנועה גלובלית. אחר כך כולם עצרו את התנועה הגלובלית, כולם עשו בידודים וכולי. אז אני אומר, היה לנו פה כמה נקודות שבהם באמת, אני חושב, הצלחנו... אני חושב שלי גם קצת עזרה, מעבר לזה שסיגל סדצקי עזרה, גם האוטסיידריות שלי דווקא עזרה פה. כלומר, לא הייתי באיזושהי, סליחה על המילה, קונספציה של סארס, אלא, אוקיי, זה משהו אחר. אני אומר שבמצבים של אי-ודאות, וזה מצב של אי-ודאות, אנחנו נורא נורא רוצים לחפש תבניות הרי של ודאות. זה כמו הסארס, זה כמו שפעת החזירים, זה כמו דברים אחרים. כי אז אנחנו כאילו אומרים, אוקיי, נעשה מה שעשינו. ופה המטרה הייתה לא לעשות מה שעשינו. כלומר, לא לחשוב שיש איזושהי תבנית פעולה מוכחת שבה אנחנו צריכים להשתמש, אלא לחשוב כל הזמן על מחיר הטעות.
אבל איך אתה בזמן אמת מבין את התפקיד שלך? אתה אומר, יש דיון מאוד רציני בין כל מיני מומחים שהם כל מיני אפידמיולוגים. יש לי גם חבר רמי שאומר שהיה לו איזה משחד, הוא עושה סטטיסטיקות במשחד הבריאות. Okay. איזה משחד שאף אחד לא מכיר את המשחד הזה, ופתאום הוא כוכב על, כי אתה יודע, צריך לעשות את כל החישובים, המודלים המתמטיים. אז אתה יושב עם כל האנשי מדע האלה ואפידמיולוגים וכו'. ויש להם, אתה אומר פה דיון שהוא דיון רפואי בסופו של דבר. האם המחלה הזאת מדבקת אסימפטומטית?
הוא הרבה מעבר לרפואי. אני חושב שהתפקיד שלי, א', למדנו המון, קראנו, גם אני עצמי קראתי בהתחלה לפחות הרבה מאוד מאמרים, כדי לייצר לעצמנו את הגוף ידע. זה היה כל הזמן כאלה פרסומים של מה המניפסטיישן של איך היא באה לידי ביטוי המחלה, ביום הזה ככה, ביום הזה ככה. אז כן, קראנו, למדנו, דיברנו עם אנשים בעולם, דיברנו עם ארגון הבריאות העולמי, כדי לייצר לעצמנו קצת את האינטואיציה לגבי הדבר הזה. אני חושב שהתפקיד שלי היה לעשות איזושהי אינטגרציה בין הרבה מאוד דיסציפלינות. זה לא רק רפואה, זה לא רק ביולוגיה, זה גם פיזיקה. יש הרבה מאוד מודלים של התפשטות שצריך להסתכל עליהם. סוציולוגיה.
הטור הגיאומטרי שכולם דיברו עליו, נכון?
הטור הגיאומטרי, האקספוננציאליות. אז כן, להסתכל על זה גם באיזושהי צורה של, אוקיי, אנחנו צריכים לעשות פה איזושהי, ולשאול שאלות. ולדעת לשאול את השאלות, ולדעת גם, לדעת גם למי להקשיב. זה גם משהו מאוד חשוב. אני חושב שזה זה מה שאני הבאתי לשולחן, וככה תפסתי את התפקיד שלי, ולהיות מאוד מאוד זהיר. יש כאלה שאתה יודע, אמרו לי, פרנואיד, חרדתי, כל מיני דברים כאלה. אני חושב שבאתי עם איזושהי מידה מאוד גדולה של זהירות. כי בסוף יש פה אירוע גדול שמחיר הטעות בו יכול להיות מאוד משמעותי. בסוף ישראל היא מדינה שאם אתה חושב על מגפות, זה זוועה, זה מדינה קטנה וצפופה, בתים קטנים, משפחות גדולות, תרבות של חיבוקים ונישוקים ואי-ציות לחוק, זה אומר שמגפה פה זה
לא, ואז גם, ואז גם כמובן, אתה יודע, כל העניין הזה של בקהילה החרדית, שיש המון ילדים שלרוב הם לא כולם באותו בית, כי יש כמה
נכון,
בישיבות,
והם לומדים ופתאום... וחוזרים, ואיפה כן. הם ילמדו, ומה הם יעשו כל היום, אין מחשבים, אין זומים, היה פה הרבה מורכבויות
אבל אני מעניין אותי הרגע שאתה יודע שהסערה מגיעה, והיא עדיין לא פה. זאת אומרת, אני עוד זוכר שבחדשות צוחקים על... כי היו את הבחירות הבאות, והם אמרו, מה נעשה עם האלה שיש להם קורונה, איך הם יצביעו? וזה עוד היה חצי משעשע, עד שזה הפסיק להיות משעשע, אבל בשלב הזה אני מניח שאתה כבר מבין שמשהו
יבוא.
מגיע.
לי היה ברור שאנחנו מנסים לדחות את זה ככל הניתן, ולשלוט על זה ככל הניתן. זה, אבל לא נוכל למנוע את הדבר הזה.
ובשלב הזה, יש גם אנשים שאומרים, כי הרי היה גם דיבורים על זה שזה אולי סוף האנושות, או סוף הציביליזציה, או זה, היו גם הרבה פוליטיקאים, אולי מתוך אינטרסים פוליטיים גם, אבל...
היו גם אנשים שאמרו, תן איזה להתפשט, לשטוף את הכל.
נכון.
וכאילו, שפשוט נעבור את זה. אחרי זה אנשים, אבל אמרנו, אבל אם אפשר לחלוט פעמיים, כאילו זה לא...
זהו, אז אני חושב שהיה ציטוט...
הוא מיוחס לזה שאפשר להידבק יותר מפעם אחת.
זה שאם אפשר להידבק יותר מפעם אחת, זה סוף הציביליזציה, אני חושב ש... אמרו בחדשות שראש הממשלה אמר.
כן. תראה, היה בזה משהו שהוא... הוא היה באמת, אני אומר, מפחיד, זה מתקשר לאנשים, כאילו, לא יודע, פחדנות או פרנויה. כן. אבל היה פה באמת משהו שאתה, אתה לא יודע מהו. אתה רואה מה קורה באיטליה. איטליה פשוט עברה שם, אתה, אנשים ניסו, אחד הדברים המעניינים, אתה רואה, אנשים מאוד חכמים ניסו לפתח תיאוריות חסרות כל היגיון. היה התפרצות באיטליה, ואז היו כל מיני אנשים שניסו לתת הסבר של קווי רוחב, של כדור הארץ. איטליה היא בדיוק כמו ווהן, או איפשהו הייתה את ההתפרצות באיטליה, זה כמו בווהן, ואז ההתפרצות בעוד מקום, אז אנשים מייצרים עוד הסבר. כאילו כל פעם משנים את ההסברים, העיקר שזה יתאים להם לאיזושהי תיאוריה, שלכאן זה לא יבוא. או באסיה שמים מסכות, אז הם פחות, הם יותר רגישים לווירוסים ממשפחת הקורונה, שזה גם וירוס של הצינון החורף הנפוץ, ולכן הם קלטו את זה יותר גבוה, אבל פה אנחנו חשופים לצינון, ולכן זה לא יבוא לפה. כאילו היו המון המון תיאוריות שניסו להסביר למה הקורונה לא תגיע לישראל. אנחנו באמת היינו בטוחים שזה יגיע לכאן.
ותראה, אחד מהדברים, אני זוכר שבהתחלה היה לי איזה ריב, עם החברים שלי באנגליה, אתה יודע, אחד מהדיונים הבולטים שהיו בהתחלה...
שגם חטפה קשה.
חטפה קשה, אבל שוודיה, נכון? אנשים כעסו נורא על השוודים, ועל השוודים כאילו מנסים. ואני אמרתי שאני לא יודע, אני לא מבין באפידמיולוגיה, אני לא רופא, אני לא כלום, אבל ברמה הפוליטית הייתה לי תקווה שהשוודים יצדקו. כי אני חשבתי שהכלי הזה של הסגר, גם אם הוא נחוץ מאוד, יש בו... איזה הובסיאניות, שפתאום המדינה משתלטת עליך, הלוויתן משתלט עליך במלוא עוצמתו, בעצם מסירה ממך את הזכויות הכי בסיסיות, וקיוויתי לחשוב שאיכשהו יצא, כן, כמו שלא קורה הרבה, הלימה בין מה שיעיל לבין מה שראוי מבחינה מוסרית, שהשוודים כן יהיו צודקים.
גם השוודים, אתה יודע, זה בסוף, זה משקי בית מאוד מאוד קטנים.
כן, זה גם אנשים שגם ככה מרוחקים אחד מהשני.
בדיוק, הסושיאל דיסטנסינג שלהם הוא...
8 מיליון איש
definition.
על מדינה ענקית.
כן, כן. אז אתה יודע, זה לא, אין להם... וקטור הדבקה מאוד משמעותי הוא בתי ספר.
כן.
אז להם הכיתות יותר קטנות, משפחות יותר קטנות, הפוטנציאל הדבקה הוא יותר נמוך.
אבל מתי אתה מבין שאתה צטרך להפעיל את הדבר הדי הזוי הזה, כשאתה חושב עליו מבחינה פוליטית? סגר.
כן. אני חושב שסביב פורים. כלומר, בפורים ראינו שקפץ לנו, כאילו, מקדם ההדבקה בצורה דרמטית, ואמרנו שזה, או שאנחנו עושים משהו עכשיו, או שיש לו, שוב, מחיר הטעות. המחיר הטעות של מה יהיה גבוה יותר? אם אנחנו סוגרים בכלל, או סוגרים מוקדם מדי את הלימודים, את מקומות העבודה, זה היה, אני חושב, 11 במרץ, משהו כזה. או שאנחנו נותנים לזה, מחכים לראות מה יקרה.
כן.
כי באמת מדינות בעולם עוד לא עדיין נקטו, לא היה עדיין...
זה השלב, זה אנחנו אחרי הפירת האדום, אני זוכר את הסיפורים...
כן, הפירת האדום זה סביב פורים, באמת. הבנתי. ואז התחילה, בפורים היה הרבה הדבקה.
הבנתי.
ואז באמת אמרנו, אוקיי, אני זוכר שזה באמת, אני חושב 11 במרץ, התלבטנו אם אנחנו סוגרים את בתי הספר, או שזה ייראה צעד היסטרי, ומוקדם מדי ולא רלוונטי, אני חושב שבהחלטה הזאת, בטח יש הרבה אחרים שחושבים אחרת, הצלנו הרבה מאוד, הצלנו חיים של הרבה מאוד אנשים.
עם סגירת הבית ספר.
עם סגירת בתי הספר, ואחר כך הידקנו קצת את הסגר. זה לא היה איזה תבנית של סגר.
אבל מבחינת, מחמלת סמכות חוקית, מאיזה זכות משרד הבריאות סוגר?
תקנות חירום. היה תקנות שעת חירום, הכל היה יועץ משפטי לממשלה, אישורים של ממשלה, הכל היה, כאילו, זה לא, יאללה, לסגור, היה פה דברים, היה פה תהליכים, בקיצור, שהם היו גם מלווים ביועצים משפטיים וכולי. לא פעלנו באיזשהו, אוקיי, בא לנו לסגור, נסגור את בתי הספר.
ומתי מחליטים על הסגר הממשי?
אני חושב שכמה ימים אחרי. תחשוב, בין פורים לפסח כבר היינו ב...
תראה, אני חייב, אני יודע, זה נשמע נורא להגיד את זה, אבל אני חייב להגיד, ואני חושב שאני מדבר בשמי ובשם הרבה אנשים, שלפחות הסגר הראשון, אני חייב להגיד, הייתה אחד מהתקופות הטובות בחיים שלי.
כן, עשית לחם מחמצת.
יש לנו באמת חוויה, אני מניח, מאוד מאוד שונה מהתקופה הזאת. אתה יודע, היה שם טייגר, וגם הכל התבטל, אתה יודע, אתה כל כך עמוס עם החצאות והוראה וזה, פתאום הכל התבטל. עשיתי חומוס. זה היה מדהים.
היה לך התגלות.
כן.
אני הייתי בבידוד בחלק מהזמן הזה, בליל הסדר הייתי בבידוד, אז היה פחות, אבל כן, בסדר, אני... אבל לא נדבר רק על הקורונה, נכון?
לא, 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 אנחנו, אני גם, יש לנו עוד משבר שאני רוצה.
כן, לא רק נוסטלגיה.
אבל אם אתה מסתכל, אז אתה יודע מה, אז בואו to wrap it up, כי אני יודע שזה נושא שאנחנו עוד נשמע ממך, אני מקווה בבוא היום, בצורה מקיפה ויסודית, אבל אם אתה מסתכל בדיעבד, איפה אתה חושב שעכשיו שלמדת את שיעורי הקורונה, חס וחס יקחה כזה דבר שוב, מה עושים אחרת?
איי, לא יודע. אני, כאילו, תראה, אני...
זאת אומרת, כל מקרה לגופו.
כי גם...
כל נגיף לנגיפותו.
גם בקורונה, כל וריאנט לגופו.
כן.
אני אגיד לך מה כן, משהו שכן... משהו שכן אמרנו לעצמנו, זה שהזמן הוא החבר שלנו, החבר הטוב שלנו. במובן מסוים של אם עומד לקרות לך משהו רע, תנסה לדחות את זה, וגם, אתה יודע, לך תדע מה יקרה, יהיו חיסונים, יהיו תרופות, יהיו... נבין יותר איך המחלה הזאת מתנהגת. בינתיים יצרנו קיבולת טיפול בבתי החולים שהייתה מאוד משמעותית, ואפשרה לנו אחר כך למדינה באמת לחוות גלי תחלואה, ועדיין לאפשר לתת טיפול לאנשים. צריך לזכור, מתו מהנגיף הזה הרבה מאוד אנשים. כן. אני פעם אמרתי 5,000 איש, כאילו חשבו שאני, באמת כבר אני חושב, אולי יודע, קרוב לפי 3 מזה. אז בסדר, אבל אני חושב שרגע משהו שכן, לקחת קדימה זה להבין שאנחנו בוודאות, בוא נגיד, מכל הדברים שאנחנו יודעים לומר, אנחנו כנראה חיים בתקופה רוויית וודאות. וזה העניין. אנחנו חיים בעולם משתנה מאוד, וצריך באמת לדעת לייצר גמישות מאוד מאוד גדולה של המערכות. זה בעיניי רגע הלקח, כי כשאתה מסתכל על, אנחנו עכשיו במלחמה, אתה מסתכל על תרחישי ייחוס של מדינת ישראל, למה אנחנו כמערכת בריאות צריכים להתכונן, זה אינסוף דברים. כאילו זה למגן את כל מערכת הבריאות, כל התקציב להוציא רק על מיגון, וכל התקציב להוציא רק על...
רעידת אדמה הגדולה שאמורה להגיע מתי שום.
רעידת אדמה, ולא יודע מה עוד, כאילו זה אנדלס הדבר הזה, ואי אפשר, באמת אפשר להיערך לכל תרחיש, כלומר אנחנו נערכים ומתרגלים ועושים הרבה מאוד דברים, אבל בסוף אתה רוצה לשמור על איזשהו מימד חזק מאוד של גמישות במערכת, שהיא תדע לעשות התאמות מאוד מאוד מהירות. אז אצלנו ידענו לייצר כושר טיפול מאוד מאוד גבוה בבתי החולים, מאוד מהר, לייצר כושר טיפול בקהילה, אשפוזי בית בצורה מאוד משמעותית, רכש של חיסונים ורכש של תרופות ורכש של ציוד מגן. זה היום נשמע קצת סוריאליסטי, אבל אז הייתה היסטריה, לא היה מסכות לקנות. אני זוכר שאמרו לי, יש לנו 20 מיליון מסכות, אמרתי, נו, אני מסודר, אני מסודר לנצח, פחות או יותר יומיים אחרי זה כבר היה פחות מחצי. זה פשוט מצוי. נעלם.
כן.
אבל בקיצור, לייצר איזשהם יכולות כאלה גנריות להגיב מהר לסיטואציות משתנות.
תגיד, אתה ציפית לרמת ההתנגדות, ואתה יודע, זה נע מהקונספירטיבי, לגם ה... פוליטי, אם זה התנגדות לסגר, אם זה התנגדות להסרה באמת של זכויות אדם בסיסיות, אם זה התנגדות אחר כך גם לחיסונים, חשש מחיסונים, כל, אתם ציפיתם שככה מספר כל כך גדול של הציבור יגיב למשל החיסון, אתה יודע, כאילו לכאורה מגיע החיסון, אתה
חושב... הגאולה בפתח.
הגאולה בפתח, ואנשים מסרבים לקבל אותה, להאמין בה. איך אתה, איך זה הפתיע אותך, זה יחזב אותך, זה יחיב לך, זה ציפית לזה?
לא, אני לא... זה לא עניין של רגש, אני אומר... אני חושב שידענו שהחיסון, לא, שוב, לא תיארנו את העוצמה, אבל ידענו ש... ידענו שזה יעורר איזושהי ריאקציה. אני חייב לומר, אנחנו משלמים את מחיר הריאקציה עכשיו. יש עכשיו בישראל ובמדינות אחרות בעולם, התפרצות של חצבת. בהתפרצות הזאת, ההתפרצות הזאת היא סוג של ריאקציה לחיסונים של הקורונה. כלומר, היה איזושהי ירידה, הייתה ירידה באמון של הציבור בחיסונים. אתה יודע, אני זוכר שהייתה לי איזה... הייתה לי שיחה עם, לא זוכר כבר באיזה נסיבות, מי שאמר לי, כן, אני יודעת שאתם משתילים לנו צ'יפ. מנה ועוד מנה ועוד מנה, ויש צ'יפ. עכשיו, איך בן אדם מסוגל, איך בן אדם רציונלי מסוגל בכלל לחשוב שמשהו, שקורה משהו כזה, שהנוזל הזה זה איזשהו הזרקה של צ'יפ, אבל יש הרבה מאוד אנשים שמאמינים בדבר הזה. כאילו זה לא...
תראה, יש לי חבר מאוד חכם, שפעם אמר לי אבל, שגם אם התוכן של הקונספירציה הוא מוטה,
מספיק גרעין של אמת.
כאילו, יכול להיות שכיוון המחשבה הכללי, שיש כוחות אדירים בעולם הזה, לצורך העניין, הכוחות של חברות התחופות, שהאינטרס שלהם הוא קודם כל כלכלי, שהאינטרס הוא פיננסי, זה גם אם בסוף זה לא צ'יפ, זה עדיין אינטרס זר שבא לידי ביטוי באופן שבו מתייחסים לגוף שלך, נגיד.
תראה, אבל אני חושב שבסוף, בגלל זה, אני יודע שזה נשמע לא מעורר אמון במיוחד, אבל בשביל זה, זה חלק מהתפקידים, זה באמת של ממשלה, זה לדעת, ושוב, לא פעלנו פה, גם כממשלה לא פעלנו פה לבד, יש בסוף, היה עולם מסביבנו
יש שגם הוא... יש את העניין של האמון שגם במוסדות.
שגם הוא פעל. נכון, אני חושב שאנחנו בתקופה של אמון... פוחד במוסדות, אני חושב שוב, זו תופעה, היא בוודאי לא רק תופעה מקומית.
כן.
והיא מחלחלת, היא מחלחלת
אבל בקטע הזה, אני חייב להגיד שאני, במובן הזה, עם כל, אני חושב, אתה יודע, חשיבה ביקורתית, מסוקרטס ועד לפוקו וכו', וכמי שמנה בפילוסופיה, זה דבר שאתה מנסה להנחיל לסטודנטים. אבל אני מאוד מעריך מדע.
תראה, אני
אגלך... יש לי קטע עם מדע ועם מוסדות מדעיים.
אני לא... ניסיתי לשכנע אנשים להתחסן מעבר לשכנוע הבסיסי, וגם לא...
לא, אבל כן הממשלה גרמה לסדר חברתי שבו נהיה מאוד קשה לא להתחסן.
בוא רק בטיימליין נעשה סדר, אני עזבתי לפני שהתחיל מבצע החיסונים, אני עזבתי ביוני 2020, אני עשיתי את ה... הייתי מעורב בגיבוש ההסכם עם חברת מודרנה, לא עם חברת פייזר, וזה נכון, אבל הסיבה שעשו את זה זה כי היה בסוף השפעות כתוצאה מזה שאנשים לא עשו את זה. בסוף, אתה יודע, נפגע פה משהו מאוד, מאוד משמעותי. אתה יודע, שדיברו איתנו בהתחלה, היו אנשים שאמרו לנו, אנשים עם, כאילו, תארים מתקדמים וכולי, תסגרו את הקשישים בבית עכשיו לחצי שנה ותיתנו לכל שאר המשק לחיות. אני חושב שזה, אתה יודע, מעבר לשאלות האתיות שזה מעורר, זה גם לא פרקטי. אבל היו, זה יצר, אז אתה יודע, לעומת זה, אתה אומר, אוקיי, להנגיש לאנשים חיסונים, להגיד להם, אפשר להיכנס לפה, אפשר להיכנס לשם, זה יחסית מתון, אבל אני מבין את הצורך של אנשים גם להתנגד לדבר הזה, ואני מכבד את הדבר הזה, באמת, כאילו, אני לא, מישהו אמר לי, אני לא מתחסן, אגב, ראינו את זה פה, נכון?
כן.
ראינו, אני לא אמרתי לאף אחד, לך תתחסן. כן. זה לא, אני התחסנתי, חיסנתי את ילדיי, אני מחסן את ילדיי, כמובן הוריי ובני משפחתי, כאילו שאלו אותי כן, לכו להתחסן, אבל שכל אחד באמת יעשה, אני מכבד את האוטונומיה של האנשים.
אני חייב להגיד שאני לא רק אכנס לפרטים, אבל אנקדוטלית, הבן אדם היחידי במשפחה שלי שלא התחסן, שהוא היה בדור מעליי, הוא הלך לעולמו באמת.
מזה? מהקורונה?
כן, הוא פחד מה...
אבל כן אמרת משהו על המדע, שהוא... גם אני כמובן, אתה יודע, המדע הוא בהחלט יצר לנו פה, אני הייתי בטוח שהיו תרופות לפני שהיו חיסונים, והיו חיסונים לפני שהיו תרופות, וזה בעיניי הדבר באמת, זה הישג מדעי שהוא באמת יוצא דופן.
תראה, אני מרגיש שכשאני עולה על טיסה, אני סומך על המדע בצורה מטורפת, הרבה יותר מחיסון, אתה יודע מה אני עושה בקופסה הזאת בשמיים, אם אני לא סומך על ה...
להבין את המכניזם של זה לא פחות מסובך.
כן. טוב, תראה, התמזל מזלך, טוב, אני זה נורא להגיד, כן?
התרה מזלי.
אתה איכשהו, לא, אבל התמזל מזלך במובן הזה ש... בוא נגיד זה ככה, כשבאים אליך שוב, כי אני חייב לדמיין שהיום שאתה עוזב שם, כשלקחת, אנחנו כבר בשלהי משבר הקורונה, עוד מעט מגיע החיסונים וכו', אבל אתה עוזב, אני מדמיין שלמחרת, ביום שבאמת עשית חפיפה ויש אחד חדש, ואתה כזה, good luck and all the best, אתה חוזר הביתה, צריך לתת איזה אתנחתה כזאת, קוסמית, מעמיקה, קיומית.
לא, לא, לא ממש היה אפשר, כי א' היה סגר, וב' גם אבא שלי חלה, ונפטר כמה חודשים אחרי זה, אז במובן הזה דווקא, זה, אתה יודע, זה לא...
לא היה אחרי זה הקלה, כאילו שזה לא היה על כתפיים שלי, כל הטירוף הזה עכשיו?
א', במובן מסוים כן, אבל דווקא אני רציתי להגיד על זה שכאילו זה שהייתי עם אבא שלי בחודשים האחרונים שלו, זה גם היה משהו משמעותי. כלומר, שלא הייתי צריך לעבור את החודשים האחרונים שלו, כשאני באיזשהו לחץ מקצועי מאוד מאוד, מאוד, מאוד גדול. אז זה כזה היה... עשיתי כל מיני דברים אחרים, אז זה היה...
וכשפונים אליך לחזור לדבר הזה, אתה אומר, אתה מתרגש, אתה אומר, יאללה, עוד סיבוב, או אתה אומר, אוי ובוי.
אני אגיד לך, זה כמו, אני אדבר בכנות, זה קצת כמו, יש בזה מימדים מסוימים של, לא רוצה לומר את המילה התמכרות, אבל כאילו, אני מרגיש שזה הדבר שגורם לי מצד אחד להרגיש חיוני ומשמעותי, כן. אבל זה גם באמת, זה משאבת כוחות מאוד מאוד גדולה. כלומר, במובן הזה אתה מאוד רוצה את זה, אבל זה גם... זה גם מרוקן, כאילו זה גם ממלא ומרוקן בו זמנית, בקיצור.
אבל זה איזושהי מחויבות, זאת אומרת, אני משרת ציבור ומבקשים, אז אני מתייצב.
אני מרגיש שזה, אתה יודע, לא דיברנו, בכלל אתה פה יותר על פילוסופיה, ואני מאוד מאמין שהקיום שלנו, אני יודע שהרבה אנשים כועסים עליי שאני אומר את זה, יש בו הרבה אלמנטים של סבל. ואני חושב שהמשמעות היא זאת ש... זאת שמאפשרת לנו, במובן הזה אני מאוד אוהב את ויקטור פרנקל, לצורך העניין.
לוגותרפיה.
לוגותרפיה, אתה יודע, היה לך פרק על פרויד לא מזמן, ועל באמת הסבל כאיזשהו כוח מכונן, אני לא באמת, כאילו, לא קיצוני כל כך, אבל אני חושב שכן, המפתח שלנו למימוש הקיומי שלנו באמצעות משמעות, ואני מוצא את זה בשירות הציבורי.
ובמזעור הסבל, אולי באיזושהי צורה.
נכון, כן, כי בסוף...
זה מאוד מוחשית מה שמערכת הבריאות עושה.
כן, ומערכת הבריאות היא באמת, באמת הביטוי הכי, הכי, לא רק מדהים של זה, היא באמת, זה סי שאין כמו.
כן. ושוב, אז אתה חוזר לתפקיד בינואר, ועכשיו, לצערנו הרב, 7 באוקטובר וכולי, אתה שוב בעצם אחראי על המערכת הזאת, כשהיא מתמודדת עם משבר מסוג אחר לגמרי, אולי לא גלובלי, אבל ברמה הלאומית, אולי אפילו יותר חריף.
כן.
מה עם האתגרים בעצם עכשיו?
א', אני חושב שאתה יודע... למרות שהקורונה הייתה אירוע מבחינת מערכת הבריאות הרבה יותר, לא יודע, מונומנטלי, במובן הזה של באמת, זה האירוע של מערכת הבריאות, אני מרגיש שהאירוע הזה הוא יותר קשה מהקורונה. האתגרים, תראה, הם באמת אינסופיים. יש מצד אחד את האתגר בשבעה באוקטובר, של באמת לתת את המענה לכל המטופלים, וסורוקה וברזילאי ושאר בתי החולים שעשו עבודה... יוצא דופן שאף אחד לא האמין שאפשר לעשות. כלומר, אם פעם היו אומרים לבית חולים, תתרגל אירוע רב נפגעים, זה היה 20, 30, 40 איש.
כן.
היית רוצה להגזים, דיברנו שאולי נעשה מתישהו אירוע של תרגול 100 אנשים. פתאום, זה במאות רבות של אנשים, שאתה אפילו לא יודע, אתה לא יודע מה האירוע. כלומר, כשיש נגיד, לא יודע, תאונת דרכים של אוטובוס מעורב בה, אתה יודע, אוקיי, יש לי עכשיו 20 נפגעים, 30 נפגעים, המתאר של האירוע ידוע. פה המתאר בכלל לא היה ידוע. כלומר, לא ידענו עם כמה אנשים בכלל הולכים להגיע למערכת, רק הם גם הגיעו באופן מאוד לא מסודר. אז היה את הדבר הזה. בבד בבד עם זה, היה את האתגר של להערך אולי למלחמה בצפון, וזה אתגר, כרגע זה בעיניי האתגר הכי משמעותי שיש לנו. אם תפרוץ חזית צפונית, אתה יודע, לא יודע כל אחד מתי ישמע הפרק הזה, אנחנו היום...
תוך כמה ימים, כן.
כן, היום אנחנו באיזושהי מלחמה מתוחמת, נקרא לזה ככה בצפון, אבל מלחמה כוללת היא אירוע שיהיה מאוד משמעותי מבחינת מערכת הבריאות, ואנחנו עוסקים הרבה מאוד בדבר הזה. ואתגר בריאות הנפש. אתה עסקת פה הרבה בטראומה, וזה אירוע מאוד מאוד משמעותי. כי פתאום, כי גם פה, אתה יודע, אין לנו בנצ'מרק, אין לנו עוגן להתעלות בו. דיברנו עם אנשים שהיו מעורבים בטיפול בספטמבר 11. זה בכלל לא מתקרב בהיקפים. עזוב את זה שזה מארצות הברית, מדינה ענקית עם יכולות גדולות מאוד. ההיקפים שאנחנו נצטרך לתת להם פה טיפול לאורך זמן, זה הרבה יותר גבוה. זה במכפלות יותר גבוה ממה שהיה בספטמבר 11, ברמה של טיפול נפשי. כי יש פה... כי אנחנו, לא, אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו לא, לא, לא מתכוונים לטפל ב10 מיליון אנשים, לא יכולים וגם לא צריכים, אבל תהיה פה מסה מאוד גדולה של אנשים. יש פה כבר שצריכה לקבל טיפול נפשי, זה אתגר. כרגע מבחינתי, זה האתגר הכי גדול.
אתה יודע, אני עשיתי פעם פרק פה על אפיגנטיקה, ועל איך שהנכד של עכבר שעשית לו התניה בין ריח של ונילה, שזה נותחה לי בראשיתו לבין פחד, עדיין שורד את זה, וכשאתה חושב...
אבל שם כן היה איזושהי מחשבה על מנגנון שהוא בכל זאת גנטי, נכון? דרך הייצור, תאי זרע שהוא מתחדש.
אה, באמת? אני לא יודע.
תקשיב לפרקים שלך.
לא, אבל היא דיברה על זה שזה אפיגנטי.
כן.
כי אתה יוצר את זה, אתה יוצר את זה, יש
מיני בדור הראשון. כן, אבל אולי יש פה גם מנגנון גנטי מעורב.
אם זה אפיגנטי או אם זה גנטי, אנחנו מדינה שגם ככה, מבחינת בריאות הנפשית.
ואפרופו הקורונה, גם הקורונה יצרה, הקורונה גם היא יצרה אתגר נפשי מאוד גדול. ותראה, אבל לצד זה, אתה רואה, ישראל במדדי העושר הבינלאומיים נמצאת...
אני חושב שזה העניין של המשמעות, זה העניין הלוגותרפי.
אני אומר שבישראל אתה מרגיש כאילו אתה חי פעמיים כל הזמן. נכון. כאילו אתה כל הזמן נורא... אתה נורא על הקצה.
כן.
כאילו, יש משהו שבאמת גורם לך לחיות. ואני חושב שזה... זה מחזיק פה הרבה אנשים.
תראה, שלא ניכנס למחשבות פסיכואנליטיות מוחכבות על זה שהאיום של המוות מגביר את תחושת החיוניות, או הולך תדע...
חיים מוגדרים על ידי המוות.
כן.
כן.
אבל תגיד, אם מדברים, זו שאלה קשה, אבל אחד מהאתגרים הגדולים שהיו, אני לא יודע אם זה מערכת הבריאות, אבל כל העניין הנורא והמזעזע הזה של עבודת הקודש שנעשתה בזיהוי הגופות, כן. בזיהוי החללים, זה נופל תחת מערכת הבריאות גם?
כן.
חברה קדישה וכל זה?
לא, חברה קדישה וזקה הם לא שלנו. עבודת הזיהוי חללים נעשתה במשותף על ידי המכון לרפואה משפטית שהוא במשרד הבריאות, לבין המשטרה, המזפ, המחלקה לזיהוי פלילי, והייתה עבודה משותפת איתם. כשכל המקרים המאוד מאוד קשים, והיו לצערנו רבים מאוד מאוד כאלה, הגיעו למכון. ובאמת היו שם... אתה יודע, אנחנו כאילו, אנחנו עוד מעט 5 חודשים, 4.5 חודשים מהאירוע, כן. וזה נראה באמת, כאילו פתאום לחזור אחורה לשבועיים הראשונים של הזיהוי חללים, נראה כמו לחזור
כן.
במסע בזמן, אבל זה באמת היה...
חסר כל תקדים, מן הסתם.
גם חסר כל תקדים, וגם אתה באמת ראית איזשהו... מה זה מוציא מהאנשים? כאילו ראית את ה, באמת את ההתמסרות של אנשים למשימה הזאת, זו המשימה שהיא, היה הרבה מעבר לקושי המנטלי. זה אפילו, זו המשימה הקשה פיזית, כלומר להיות במקום הזה, במחנה שורה, שמה זה היה המקום שאליו רוכזו החללים. זה היה מקום מאוד מאוד קשה להיות בו גם פיזית. אתה יודע, אתה יכול להבין לבד מה המשמעות של כזו, כל כך הרבה... חללים ורוכזים במקום אחד, במשך מספר ימים, זה היה אירוע מאוד מאוד קשה, והרבה מאוד אנשים התנדבו גם במערכת הבריאות, במשרד הבריאות, כדי לקחת חלק בדבר הזה, מתוך באמת הבנה של ה... באמת משימת קודש הזאת, כלומר, זיהוי אנשים, אנחנו כל הזמן חשבנו על, על המשפחות שנמצאות באי ודאות הזאת, כי באמת לזהות כל כך הרבה חללים, לקח זמן רב, וכל הזמן הזה היו משפחות שהיו עם אי-וודאות מאוד מאוד גדולה, לא ידעו איפה היקירים שלהם. אני מכיר כמה אנשים שפשוט היו בתקופה הזאת, זה מבחינתם התקופה הנוראית בחייהם. כלומר, ברגע הזיהוי, אתם אומרים, אין שמחה כהתרת הספקות, רגע הזיהוי היה רגע מאוד משמעותי מבחינתם, כי הם סוף סוף קיבלו את הוודאות. אז אז אנשים, גם במכון לרפואה משפטית, במערכת הבריאות, גם כמובן במשטרה וברבנות ובהרבה מאוד מקומות אחרים, גם בצבא, הם עשו את המשימה הזאת, אבל זה היה משימה, אני הסתכלתי עליהם כאילו הם באמת, הם מוסרים את נפשם.
תראה, גם במובן הזה של, של דברים שהם חסרי כל תקדים, זה דבר שדובר עליו די הרבה, על כך שישראל בעצם כותבת את הפרוטוקולים לאיך אתה, איך אתה מקבל חזרה אנשים חטופים.
מהשבי.
מהשבי, גם זה משהו שאנחנו
נכון,
לא רגילים.
נכון, זה גם משהו חסר תקדים, אנשים שהם גם ילדים.
כן.
נכון, כאילו גם פה הייתה, אנחנו מבחינתנו, שמחנו ורצינו להיות הגורם האזרחי שמייצר את המעבר של אנשים מהשבי שעברו לידי הצבא ואחר כך עברו לידי המערכת האזרחית, וגם היה פה באמת, אתה כותב גם טקסטבוק שהוא באמת עליבר לגמרי, כלומר לא באמת היה משהו, אתה יודע, אפילו מסתכלים על הקורונה, הקורונה אוקיי, מחלה ויראלית.
תגיד, אבל אין שום מחקרים או דברים עוד מאנשים שהשתחררו מהשואה, נגיד?
שום דבר שאתה באמת...
אתה יודע, ילדים שיצאו ממחנות ריכוז, אין שום דבר שהוא באמת שיטתי.
אנחנו חיים במציאות כל כך שונה. אתה יודע, אחד הדברים ש... אני זוכר שפגשנו באיזושהי הזדמנות, שני ילדים שחזרו מהשבי, ואחד מהם הראה לי תמונה של בפלאפון שלו, כאילו, הוא לא היה בפלאפון בשבי, אבל הוא הראה לי, אמר לי, פגשתי את הבן אדם הזה, הראה לי תמונה של סינואר. זה בלתי נתפס שילדים בגיל כזה פגשו את סינואר והוא דיבר איתם. דברים שהם לא, אנחנו לא... אני אומר לך, אני כל הזמן אומר לעצמי, שאני חושב שזה לא רק אני חושב שזה אולי כולם, אנחנו לא באמת מסוגלים להבין את הדבר הזה, שקרה וקורה. כלומר, אני כאילו כל לילה שאני הולך לישון, אני אומר, יש עכשיו אנשים בשבי.
אנחנו חייבים,
אני קם בבוקר, יש עכשיו אנשים בשבי בחמאס. לא, אבל כאילו, ואת אומר, אני לא יכול לחיות בהדחקה של הדבר הזה, כאילו, זה לא בסדר לחיות בהדחקה של הדבר הזה, אני כאילו אומר, חייבים לזכור, יש עכשיו אנשים בשבי, נמצאים בחמאס, יש משפחות שאיבדו את, כל כך הרבה משפחות שאיבדו את היקירים שלהם, יש אנשים שאיבדו, שנפצעו פציעות מאוד קשות, ואנחנו...
הרבה מאוד אנשים שנפצעו.
אנחנו גם מכירים את האנשים, כלומר, זה לא... אני חושב שמה שהופך את האירוע הזה, גם אנחנו תמיד במנגנים הסוגסטיביים שלנו, אנחנו יודעים לספר לנו למה כל דבר לא יקרה לנו. ופה אנחנו לא מסוגלים לספר את זה לעצמנו. כלומר, יש משהו ב... דיברת על האקראיות בהתחלה, כאילו... המוות פה כל כך, הפגיעה פה הייתה כל כך אקראית, גם במוות, גם בפציעות, גם בחטופים.
אני חושב שהאקראיות זה אחד מהדברים הכי קשים לבני אדם לקבל.
נכון, יש לאשתי משפחה גם ברעים וגם בסעד. גם הרבה מאוד אקראיות הייתה שם סביב האירועים האלה. אתה לא יכול להשלים עם זה, אתה כאילו... כי זה באמת אקראיות מוחלטת. למה זה קרה להם? מה גורם לזה? איזה שליטה אני יכול להחזיק על חיי כדי שזה לא יקרה לי.
כן.
ואנחנו נשארים בלי באמת תשובות.
אפיקטטוס, לגבי כל דבר, תשאל את עצמך, האם הוא בשליטתי, האם הוא לא בשליטתי. אם הוא לא בשליטתי, תפתח אדישות.
כן, אז קשה לפתח אדישות.
קשה מאוד, קשה כן. מאוד.
זה נוכח מדי בחיים שלנו.
כן. המערכת הזאת, כאילו, חלק מהאתגר, אתה יודע, יש איזה עניין שאני לא מרשה לעצמי להגיד. זה גם אני... אתה יודע, כשהדבר הזה קרה, מן הסתם כמו כולם, אתה יודע, אני מתנתק לגמרי, אבל אז אמרתי, אני חייב בכל זאת לחזור לפעילות, ואני אעשה פודקאסט, אני אעשה הפילוסופיה הסטואית. מאז אני באמת, הסטואים מאוד עוזרים לי, לפחות קצת חוסן הנפשי שלי, וגם ספציפית זה משהו שסנקה אמר, על כך שכמו שאסיר קשור בשרשרת לחייל שלוקח אותו, ככה פחד ותקווה קשורים כן. יחד. אומנם זה נראה כמו דברים מאוד שונים, אבל הם שניהם תסמינים של נפש במתח. בלי פחד, בלי תקווה באיזושהי צורה.
שני מנגנונים שונים שנועדו להתמודד עם אותו...
כן, וגם
עם החוסר ודאות.
זה הדגש הזה על ההווה. כי התקווה כן. זה תקווה לעתיד, פחד זה נובע מהעבר, אם אתה בהווה, אתה לא בפחד, אתה לא בתקווה. והתקווה זה דבר שהוא כל כך מאפיין את המחשבה היהודית, את התרבות היהודית, המשיח יבוא, שנה הבאה בירושלים, זה דבר שקצת זר לנו, אבל אני חושב שאותי זה מאוד שחרר, המחשבה הזאת. למה אני אומר את זה? כי אני זוכר שבתחילת הדרך, כולם בטלוויזיה נורא אהבו להגיד, היום של אחרי, ביום של אחרי, ביום... כן. ואני הרגשתי שזה כאילו, זה כאילו כל פעם להרים לאכזבה. כאילו, אתה כל פעם, כי, אתה יודע, יכול להיות שיהיה יום אחרי, יכול להיות שהיום אחרי יבוא ואנחנו לא נהיה בו. אתה יודע, יש את המים...
ושהוא לא יהיה כזה אופטימי.
יש את המים הזה של שופנאור שעשו בקורונה. אני צריך לשלוח לי את זה. שטוב, אולי אותך זה לא יצחיק, אבל אתה יודע, שופנאור הפסימיסט הגדול. אז הם אומרים, היה כתוב שם, A year from now or a few years from now, we'll all be laughing about this. Not all of you, obviously. כן? מאוד שופנאור. עכשיו, אתה יודע, העניין הזה של לא... אז אני אומר, אני לא רוצה לחשוב היום שאחרי, אבל כך או כך, כל עוד אנחנו מתאמצים, אתה מתאמץ על מערכת בריאות שזה, יש פה בעיות שהן יהיו בעיות של דור שלם. זאת אומרת, הפצועים, נכון. הגיבורים והגיבורות שחוזרים פצועים, אנשים שנפצעו, זה יהיה ליווי לטווח מאוד ארוך.
אבל גם סיפורי גבורה שילוו אותנו. אתה יודע, אחד הדברים ש... אותי באמת מפעימים, זה היו פה סיפורי גבורה אזרחית וצבאית. כן, מטורפים. מטורפים. כאילו, הכל, אתה אומר, יש את ה... הוא נמיה חייל שהיה במסיבה, נר שפירה זיכרונו לברכה, שזה רק מהמיגונית 7 או 8 רימונים. אתה יודע, זה לא נתפס. כאילו באמת הגבורה שהוא גילה, ויש רופאה מקיבוץ מגן, שהשאירה את הילדים עם סבא וסבתא, ויצאה עם בעלה תחת אש, ולקחה 3 פצועים, הכניסה אותם לאוטו, ונסעה ופינתה אותם ככה לסורוקה, ויש את האחות בבארי, שגם היא טיפלה שם עם אחד הרופאים תחת אש, ויש את האחות נילי מרגלית, שהייתה בשבי ותפעלה שם את כל ה... את כל ה... את כל ה... הרבה יותר מכל הרפואה עבור כל אותם אנשים שהיו, ויש את הצוותים הרפואיים, ויש באמת, דיברו על... כל כך הרבה אנשים שבאמת גילו גבורה ומסירות נפש. אני חושב שזה... אני בכל זאת רוצה לומר עוד משהו. דיברת על התקווה היהודית, באמת יש את האמירה הזאת של הרב זקס, שמדבר על זה שהיוונים המציאו את הטרגדיה היוונית, והיהודים שם, שהוא חווה טרגדיות על בסיס מחזורי, הם גם באמת נתנו את התקווה, והמציאו את התקווה, ובאמת איזשהו משהו מכונן... ברמה הלאומית. אני יודע שזה נשמע קצת קלישאות וכולי, אבל אני חושב שזה דבר,
כי, למה אני שואל?
דבר מאוד יפה.
כי אני התחלתי מהעניין הזה של היום של אחרי, כי גם אם יהיה יום שאחרי, גם אם היום של אחרי הוא יהיה תוך כדי מלחמה הרבה יותר נוראית עם הצפון, האם כבר עכשיו מערכת החינוך...
בריאות.
מערכת, שגם שם זה עניין, אבל מערכת כן. הבריאות מקנה את המשאבים ההכרחים כדי ללוות את האנשים שנים קדימה? זאת אומרת, זה יהיה שינוי של תיעדופים תקציביים וכל מיני דברים כאלה.
תראה, אנחנו כן, אני לא יודע להגיד לך, אנחנו כרגע נערכים למלחמה בצפון, ההשלכות של מלחמה בצפון הם יהיו משהו אחר. אני אומר, לגבי האירוע שהיה בדרום, אנחנו כן עושים מאמץ מאוד מאוד גדול, באמת להצליח לייצר פה מערכת בריאות נפש, שתדע לתת מענה. וכן, גם ברמה של הקצאת משאבים של... מדינה, עם כל זה שהתקציב האחרון היה תקציב מורכב, יש בו תוספת משמעותית לבריאות הנפש, ואני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לעמוד במשימה הזאת.
כן?
כן.
וואי, אתה יודע מה, אני לא רוצה לסיים, יש לי סקרנות מורבידית, כי אתה אומר כמה פעמים, המלחמה בצפון, המלחמה בצפון, זה אירוע מסדר גודל אחר, אני בטוח שיש לך כל מיני מודלים, וכל מיני דברים שאני אולי עדיף לא לשאול אותם.
אני, בכל זאת, אם אתה רוצה ללכת לאזור האופטימי, אני חושב שכן התגלו הרבה מאוד דברים יפים בחברה הישראלית, במערכת הבריאות.
אני אוהב את זה כי אני רואה במבט, אני אגיד לזה לקהל הקדוש, שיש מבט של כזה, אם יש מלחמה עם הצפון, אבל בוא נלך למשהו אופטימי יותר. בסדר גמור, אתה יודע מה צריך לחשוב על הבריאות הקהל הקדוש?
כן, עדיף שלא. לא, אבל תראה גם... זה לא במובן ה... אני חושב שהחברה הישראלית כן מגלה כוחות חזקים וחוסן שהם... שוב, אנחנו לא יודעים איך ייראה כזה אירוע, אבל אנחנו נתמודד.
יום יום שעה שעה. נגיע לגשר,
כן, עדיף שלא נגיע אליו, לספציפי הזה.
כן, אתה אומר, זה אם אפשר למנוע, אם אפשר לדחות את המלחמה לכמה שנים קדימה, אבל שוב ושוב ושוב.
כן, לא למהר עם מלחמות.
כן. תגיד, מה איתך? אתה בסדר? אתה מחזיק מעמד? מי עוזר לך? מי דואג לבריאות הנפשית של משה בר סימן טוב? הוא מחזיק מעמד?
אני מקווה שכן. אני...
המשרת הציבור הזה ש... האטלס מחזיק את כל המערכת הבריאות?
לא להגזים.
על הראש?
אני אגיד לך, אני בטח לא שומע אותך בריצה.
כן.
אז אני רץ, וזה עוזר לי, לקח לי זמן לחזור לרוץ, אבל אתה יודע, אני יושב פה, אבל באמת, זה מערכת. זה לא... ברור, לא כן. כל האטלס הזה הוא לא על כתפה, יש באמת המון אנשים במערכת הזאת, שכל
ברור,
אחד
כן.
שם את ידו. על הכדור ועוזר להרזיק את זה או לגלגל את זה, להמשיך לגלגל את זה.
סתם מעניין, כי אתה בטח שומע, אתה יודע, כולנו נורא, גם הפודקאסטים הפופולריים ביותר וזה, כולנו נורא עסוקים באיך אפשר להיות כמה שיותר בריא, איך אינדיבידואל יכול להיות הכי בריא, איך אני יכול לגרום לעצמי להישאר צעיר, להיות בריא. כאילו, איך נראה, בסוף הרי הטיפים שלך אני מאוד מעריך אותם. אתה, מה אתה עושה? אתה קם, אתה רץ?
לא כל יום, הלוואי. אני רץ... אני משתדל 3 פעמים בשבוע, בזמנים טובים. אני לא כזה כמו שהייתי רוצה.
כמה אתה רץ?
אני עכשיו מתכונן לחצי מרתון בירושלים. זה המקסימום שלי.
מה עם תזונה? בוקר, צהריים, ערב?
אז יש לי, לא, יש לי, עכשיו שוב, המלחמה קצת שיבשה לי את העניין, אבל לפני המלחמה הייתי, שוב, אני לא נותן פה המלצות תזונתיות, אבל הייתי עושה את ה... אתה מכיר את אלה שעושים...
Intermittent fasting.
בדיוק, את ה-16-8.
כן.
אני כל דבר קצת יותר קיצוני, הייתי עושה 24 לצורך העניין.
אתה יודע שרישי סונאק לא אוכל...
36 שעות.
נכון.
אני אמרתי שאחרי, כשירגע קצת, אני אנסה את זה גם.
כן. לא, כי הוא נראה רזה מאוד, אבל הוא נראה טוב, רישי.
רזה מדי.
כן, הוא נראה קצת רזה מדי.
כן, לא, אז אני לא, אין לי את ה... אני מסוגל לעלות במשקל מדי פעם, בעיקר ב... אבל בסדר, אנחנו מקבלים גם את זה. אז אני משתדל להימנע מג'אנק כמה שיותר, אבל אתה יודע, אף אחד מאיתנו לא...
תגיד, כמי שמסתובב עם כל המומחים הכי גדולים, ואתה שומע כל מה קורה במערכות הבריאות העולמיות וזה, יש איזה משהו שאתה יכול לזרוק לנו, איזה עצם שאתה יכול לזרוק לי ולקהל הקדוש כאן של הפודקאסט, כאילו דברים שאתם אומרים, וואלה, תשימו לב לזה.
אז אני חושב שתזונה זה הדבר הכי חשוב. מה שאני נוקט לגבי עצמי, זה מה שנקרא none is better than one. אתה מכיר את כל האנשים האלה שאומרים תאכל במידה? אני אומר, לא, יש דברים, אל תאכל, אל תיגע בהם בכלל. כאילו, none is better than one, כי you can't have one. תזונה היא... ואי אפשר, כאילו, ספורט לא מאפשר לנו להשתולל עם תזונה.
מעניין.
זה גם משהו שכאילו אוהבים לומר לנו, תעשו ספורט, הכל יהיה בסדר, זה לא נכון. תחשוב, אתה רץ...
מעניין.
אתה רץ, לא משנה, אני רצתי בשבת עם אבישי, אגב, אם הוא שומע אותנו.
אבישי, דש חם.
אז רצנו 17 קילומטר, נגיד את השורף 1,300-1,400 קלוריות, זה לא באמת הרבה.
אבישי רץ 17 קילומטר?
אכן כך.
מה אתה אומר?
כן, אני עד.
אז אתה אומר, זה בסוף תזונה, זה הדבר.
נגיד, שרפת 1,300 קלוריות. כמה פעמים בשבוע אתה כבר רץ את זה? אתה בארוחה אחת... שיוצאת משליטה, אתה יכול לאכול יותר מזה, נכון?
ואתה אומר סוכר, אתה לא אוהב סוכר, אתה כועס?
אני אוהב סוכר, אני אוהב גלידה, אני אוהב...
לא, אבל אתה כועס על סוכר.
אני חושב, מה זה כועס על סוכר? זה לא... אני חושב שזה דבר די נורא.
גם אם זה...
שיש בחיינו.
גם פירות? אתה חושב שפירות?
תראה, היתרון בפירות זה שאתה לא יכול... כמה פירות אתה כבר יכול לאכול ביום?
וואה.
כמה? 5, 6?
ענבים.
אוקיי, בסדר. נגיד, אבל זה עדיין, זה לא... זה לא קולה, זה לא גלידה, שאתה יכול לאכול הרבה יותר. יש שם גם סיבים תזונתיים, אז זה קצת עוזר למתן את זה. אז פרי זה משהו כאילו, המזון התעשייתי, הוא מדלג מעל המנגנונים הטבעיים של הסובה, והאוקיי, אכלתי מספיק, שאם תאכל, אתה יודע, כולם אומרים, אתה לא, תשתה כוס מיץ תפוזים, יש שם 3 תפוזים. אתה לא יכול לאכול 3 תפוזים, זה מאוד קשה. אז לכן כל המזון המעובד והאולטרה מעובד, הוא פשוט מדלג על כל המנגנוני סובה וגורם לנו
לכל הרבה יותר. יש לי איזה חבר שפעם אמר לי שמזון מעובד זה לא באמת מזון, זה משהו שאכיל, אבל זה לא באמת מזון.
כן, נכון, נכון. זה... אבל בסדר, אנחנו...
איך אמר לודוויג פוירבך? דר מנש איסט וסר איסט. האדם הוא משהו אוכל.
כן, כן. ולא משהו רץ.
גבירותיי ורבותיי, שמעתם את זה כאן? כן. טיפים יקרים, זה שנים.
נהייתי עודתה.
לא, אבל אתה יודע מה, זה חשוב שתהיה עודתה. חשוב שתעודד את האנשים לבריאות. כמו שאמרת, תחשוב כמה אנחנו יכולים לחסוך אחר כך. אם אנשים יוכלו פחות ויוכלו טוב.
נכון, דבר שם לעצמם. כאילו להיות... כמה שמעריך את הבריאות תהיה טובה, עדיף...
כל אחד צריך להיות המשה בר סימן טוב של עצמו. משה בר סימן טוב.
ג'רמי פוגל.
תקשיב, היה תענוג רב. אני התרגשתי מזה שאתה הסכמת להגיע לכאן. נהניתי מאוד לדבר איתך. וגם, אתה יודע, אתה יבוא יום ואני ארצה לקרוא את הספר זיכרונות שלך, באמת. על כל הסיפור של הקורונה וכל הדברים וכל התובנות. ונראה לי שיש עוד הרבה פחקים שיבואו, כי גם אתה בריא, גם אתה צעיר. טפו, טפו, טפו. זי גזונט, משה בר סימן טוב. בקיצור, תהיה בריא.
תודה רבה, ג'רמי.
ושכולנו נהיה כמה שכולנו נהיה בריאים. אמן. תודה רבה רבה לך, ותודה רבה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Think and Ridic Front, מקווה שניתן מהפרק הזה, מהפרקים שבזרת השם נמשיך ונקליט, ובאמת מה נגיד בינתיים, תאכלו בריא, הנה זה למדנו, תדאגו לעצמכם, ורק בריאות, רק בריאות, רק אהבה רבה, כל טוב, ונשתמע, תודה רבה.
פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.